שלום, והם בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מארח את זאב שווידל. זאב הוא פעיל מזה הרבה מאוד שנים בקהילה הגאה וממארגני מצד הגאווה בירושלים. זאב הוא גם מטפל, ויחד דיברנו על הרבה מאוד נושאים שקשורים לכל השיח הלהטבי, וכן תגובה למאמר המסעיר שכתבה גלי בת חורין למגזין של ערוץ 14. וחוץ מזה דיברנו על האפקטיביות של טיפולי המרה, על משכב זכר, ובכלל הייתה שיחה מאוד פתוחה שלימדה לפחות אותי הרבה מאוד על דברים שלא ידעתי. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום זאב.
שלום תמיר.
אז אתה פנית אליי לפני כמה חודשים, התחלנו את השיח בינינו, והטריגר לכל העניין היה בעיקר מאמר של גלי בת חורין במגזין של עכשיו 14 או של ערוץ 20, מאמר שבו היא ככה יצאה בשצף קצף כנגד, אם אני אדייק, האקטיביסטים של הקהילה הגאה, לאו דווקא כנגד כל הלהט"ב או נגד כל הקהילה הגאה כפרטים, אלא יותר כנגד כל מיני אקטיביסטים ומובילי דעת קהל, ואנשים שהיא אפילו מגדירה טרוריסטים, ואנשים שנועדו להלך חיימים ולא לנהל שיח פתוח. ואתה פעיל מזה הרבה שנים בכל הקשור לקהילה הגאה, גם בציבור הדתי, כתבת הרבה שנים במקור ראשון.
מדויק.
והייתי שמח לשמוע ככה ממך, מה עורר אותך לפנות אליי, או בכלל לתגובה למאמר של גלי.
אוקיי, תודה תמיר, אז מה שבאמת עורר אותי לפנייה זה הטיעון שראיתי, והוא מהדהד בציבוריות הישראלית מהרבה בחינות, של הזיהוי המאבק הלהט"בי או המאבק ההומו-לסבי או המאבק הגאה. אנחנו גם אולי נדבר בהמשך על ההבחנה בין המושגים, בין המאבק הלהט"בי לשמאל, או אפילו לשמאל הרדיקלי, או פוסט-מודרני, או פוליטיקת הזהויות וכדומה. ואני חושב שהזיהוי הזה מתקיים גם בחלקים מסוימים של ציבור ימני שמרני מסורתי, וגם בחלקים של הקהילה הגאה. וחשוב לעשות את ההבחנה הזאת, אני חושב שהיא ממש לא נעשית מספיק בשיח הציבורי, או לא נעשית בכלל.
הבחנה בין מה למה?
הבחנה בין הזרמים השונים במאבק הגאה ובאקטיביזם הגאה, שנובעים בגדול משתי תפיסות שונות ושתי פילוסופיות חיים מאוד שונות של מה פירוש להיות הומו לסבית, ומה אנחנו רוצים ולמה אנחנו שואפים.
אוקיי, אז בוא נתחיל בראשונה, בגישה הראשונה שאתה מזהה אותה כמובן עם האקטיביסטים הפרוגרסיביים, רדיקליים, חסידי פוקו, מרקוזה, אלה שאומרים, הנה יש לנו פה קבוצת מיעוט בחברה, או קבוצה מיוחדת בחברה, שאפשר להשתמש במאבק שלה על מנת לפרק את החברה. זה פחות או יותר מרכוז על רגל אחת. אני צודק?
בסדר, אבל ברשותך אני לא רוצה דווקא להתחיל ממרכוז, אלא מאיזשהו שיח שהתקיים בארצות הברית בתחילת שנות ה-90, שבעיניי אפשר לסכם את כל ההבדלים בין הגישות בשני משפטים. שם בשנות ה-90 באמת התחילה ההבחנה בין הזרם היותר מסטרימי לזרם היותר רדיקלי, והתקיים איזשהו פאנל, שמצד אחד היה אחד הנציגים המובהקים של הזרם הגאה יותר שמרני, ליברלי, מסטרימי, מבקר התרבות ברוס באואר, ומהצד השני פעילה לסבית יותר רדיקלית, יהודיה מטבע הדברים, דונה מינקוביץ'. והטענה של ברוס באואר פתח איתה, הוא אמר, אנחנו דורשים מקום ליד השולחן בחברה האמריקאית. ככה נקרא גם הספר הקלאסי שלו, Place at the Table. זה מתבסס על משפט ידוע של הנשיא קלינטון, לכל אחד בחברה האמריקאית יהיה מקום ליד השולחן, אף אחד לא ירגיש שיותיר אותו מאחור, ומה שברוס באואר אמר, אנחנו דורשים מקום ליד השולחן, אנחנו דורשים השתלבות בכל המערכות של החברה האמריקאית, בצבא, במוסד הנישואין, בקהילות הדתיות וכן הלאה. ודונה מינקוביץ' אמרה לו, אבל ברוס, אנחנו לא רוצים מקום ליד השולחן, אנחנו רוצים להפוך את השולחן. בעיניי זה
מתמצאת זה רדיקליות. וזה רדיקליות.
כן.
זאת אומרת, אנחנו לא רוצים לתקן את השיטה, אנחנו רוצים להרוס את השיטה. אנחנו רוצים בעצם להרוס את כל מה שנגיד ארצות הברית מבוססת עליו.
כן. זה אומר שזה לא המערכת מדכאת אותנו בזה שהיא מפלה אותנו לרעה והיא צריכה לתקן את עצמה. לא, כל המערכת היא דיכוי אחד גדול, והדרך היחידה להפסיק את הדיכוי זה לפרק את כל המערכת.
אוקיי, ומה הגישה השנייה? בעצם, מה זה גישת המקום ליד השולחן? מה היא בעצם אומרת?
גישת מקום ליד השולחן, אם אנחנו, אני נוהג לחלק את המאבק ההומו-לסבי לשלושה שלבים, דקרימינליזציה, דפתולוגיזציה ודמרגינליזציה. כלומר, בשלב הראשון, אנחנו יודעים שבכל המדינות בעולם, משכב זכר היה פשוט לא חוקי. בן אדם היה יכול...
זה מה שנקרא דקרימינליזציה?
כן.
או
כלומר, להיות הומו-לסבית מפסיק להיות עבירה על החוק.
בניגוד למה שהיה עד שנות ה-60-70 בכמעט כל מדינות המערב.
כן. בשלב השני, ב-1973, ארגון הפסיכיאטרי של ארצות הברית מוצא את ההומוסקסואליות מקטלוג האבחון הפסיכיאטרי. ושוב, הוא הארגון הראשון שעושה את זה, ואז ארגונים נוספים באים אחריו. הארגון הבריאות העולמי עושה את זה רק בשנת 90. איגוד הפסיכואנליטי של ארצות הברית עושה את זה רק בשנת 91.
כן, זה הספר המפורסם שמוציאים ממנו ספר...
קטלוג האבחון הפסיכיאטרי, DSM.
זה ה-DSM שבעצם מוציאו ממנו את ההומוסקסואליות ממשהו שהוא מחלת נפש למשהו שהוא נורמלי.
כן. ושוב, זה אומר שאנחנו לא רק לא עבריינים, זה אומר שאנחנו גם לא סוטים. והשלב השלישי...
תראה, אבל כן. ארגון בריאות נפש לא יכול להגדיר כן סוטה, לא סוטה. זאת אומרת, סוטה זה הגדרה יותר סוציולוגית. אם הם מגדירים את זה כמחלת נפש,
כן.
אז זה בסמכותם, אבל הם לא יכולים להגדיר משהו כסטייה במובן המוסרי.
אתה צודק, מטבע הדברים קטלוג פסיכיאטרי מדבר על הגדרות פסיכיאטריות, אבל הוא לא, זאת אומרת, הרעיון שהוא לא מגדירים את השוני כסטייה. כלומר, בשאלה האם הסקסואל הוא יותר כמו פדופיל או יותר כמו שמאלי, עכשיו עונים שהמוסקסואל הוא כמו שמאלי, כלומר הוא בינם ששונה מהרוב, אבל לא סוטה, לא מיים על הסדר החברתי, ולא פוגע באנשים וכן הלאה.
כן, אבל הגדרה של כן פוגע, לא פוגע באנשים אחרים, זאת הגדרה שנקרא לזה יותר פוליטית, או יותר מוסרית, כי יכול להיות שיש מישהו שהוא פעיל חברתי שמרני, והוא מסתכל באופן רחב והוליסטי על החברה, והוא אומר, התופעה הומו-לסבית היא תופעה שפוגעת באופן רחב בנורמות החברתיות, בדברים בסגנון הזה. נגיד, ארווין קריסטול כתב בזמנו מאמר בעד הצנזורה וכנגד הפורנוגרפיה. הוא אמר, גם אם אני מעולם לא אצפה בערוץ פורנוגרפיה בכבלים, עצם זה שהוא קיים אצל השכן שלי, זה פוגע בי. כי כל היחס שלו למין, למיניות, לכל הדבר הזה ייפגע, השלמות של המשפחה שלו תיפגע, וזה ישפיע במעגלים רחבים הרבה יותר, גם עליי וגם על הילדים שלי. אני לא רוצה, לא רוצה שהדבר הזה יהיה קיים בחברה שלי, זאת אומרת, אי אפשר להגדיר פגיעה באחרים רק כמשהו, נקרא לזה מגישה ליברלית קלאסית, כמו שאני דוגל בה, נגיד, שאומרת, פגיעה באחרים זה רק פגיעה מוחשית בגוף, בקניין או משהו כזה, וכל פגיעה אחרת מוסרית, אין מקום בכלל לדבר על זה. גם לנורמות ציבוריות. סתם, אתה יודע, איך הולכים ברחוב? הרבה חרדים מתנגדים שבכלל יהיה סיורים, אפילו אם הסיורים האלה יהיו יחסית צנועים. אצלם ברחוב, אומרים, הקהילה שלנו זה לא מוזיאון, וזה לא גן חיות, להבדיל. ואנחנו לא מעוניינים שילכו אצלנו ברחוב, אפילו תיירים שהם מתלבשים בסגנון כאילו צנוע עם חצאיות ועם חולצות ארוכות. זה לא מתאים לנו. הדבר הזה פוגע לנו ברחוב, הרחוב הוא גם מרחב ציבורי. ובמרחב הציבורי אי אפשר לעשות כל מה שאתה רוצה. שוב, לגישתם, לא לגישת הליברליזם הקלאסי.
בסדר גמור, ברשותך הייתי רוצה לזה שכרגע נחזור קצת יותר לנושא הממוקד של דפתולוגיזציה, כי מה שזה עושה בפועל, זה פשוט הוריד מקבוצה גדולה באוכלוסייה את הסטיגמה של סוטים.
שזה כבר התקדמות יפה לכיוון...
התקדמות אדירה, כי חלק מהפועל היוצא של אותה סטיגמה הזו הייתה, למשל, יעדר המון יכולות תעסוקתיות. אני קצין מילואים, אני קצין בריאות נפש במילואים, אני איש טיפול שעובד גם בבני נוער, אני גם שרתתי בצבא, ולפני 30-40 שנה, אם הייתי הומוסקסואל גלוי, פשוט לא הייתי יכול לעשות את כל הדברים האלה. לסוטה מסוכן מותר לעבוד עם בני נוער?
לא, כמובן שלא. אני מורה.
לא סותר מותר ללמד ילדים?
וכל שנה מחדש צריך להוציא איזשהו מסמך מהמשטרה, שלא הורשעתי גם השנה בעבירות מין עם ילדים. אז זה כמובן שלא.
ברור. ובשלב השלישי מגיעה דמרגינליזציה. אומרים, אנחנו הופכים לפשוט בני אדם נורמליים, נורמליים שגרתיים לגמרי, שונים באיזשהו היבט של אישיותנו, וזה בא לידי ביטוי בעיניי בהשתלבות בשלושת עמודי התווך המרכזיים של החברה השמנית מיינסטרימית, במיוחד בארצות הברית ובישראל, שזה א', צבא, ב' מוסד הנישואין, וג' הקהילות הדתיות השמרניות. לשם אנחנו הולכים. למשל, בנושא של צבא, ישראל הקדימה את ארצות הברית בהמון. בארצות הברית, כשקלינטון הגיע להיות נשיא, הוא ממש רצה לקדם את היה הנשיא הראשון שרצה לקדם את הקהילה הגאה, והדבר הראשון שהוא רצה לעשות זה לבטל את המגבלה על שירות של הומואים ולסביות בצבא. כל הגנרלים של פנטגון נעמדו על הרגליים האחוריות ואמרו, על גופתנו המתה הסוטים ישרתו בצבא. קלינטון עשה קצת צעד אחורה, הוא לא ציפה לכזאת התנגדות, ובגלל זה כמעט 20 שנה הייתה הפשרה המגוחכת והמביכה שנקרא Don't Ask, Don't Tell. כלומר, אנחנו לא נשאל אותך על הנטייה המינית שלך, ואתה לא, אל תספר לנו, אבל אם אנחנו נדע, אנחנו כן נוציא אותך מהצבא. ובאמת להגו לזה כל מי שיכול היה ללעוג, לא היה סטנדאפיסט בארצות הברית שלא עשה זה בדיחות, ובאמת כשאובמה בא הוא כבר ביטל את זה, וככה זה היה. בישראל אגב זה בוטל בשנת 96, פשוט שירות בריאות הנפש של צהל, אמר לא שואלים יותר מתגייס חדש על הנטייה המינית שלו, נקודה. זה עבר מתחת לרדאר, רוב האנשים לא שמו לב לזה.
אני חייב לומר, אם אנחנו ככה קצת כן רוצים לפתוח את הנושא הצבאי, שאני אגיד משהו שלא קשור נקרא לזה נטייה מינית מובהקת, או כזאת שמגדירה את זהותו של האדם. אני הייתי בחטיבה 401 בשריון, ושם לאורך כל הטירונות, ולאורך כל נקרא לזה, כל השירות שלי, עד שהגעתי לקורס קצינים, לא נפגשתי עם חבר'ה מחטיבה 188. לא הייתי באותם מגורים איתם, ולא הייתי באותו יחסי חברות שמגיעים גם עד כדי להיות באותו מגורים, ואז אתה מגיע גם למקלחות ביחד. ויש תרבות חיילית, לא קשור לנטייה מינית ולא קשור כלום, בחטיבה הזאת, לעשות שטויות במקלחת, להתקרב אחד לשני, לחבק אחד את השני, להיכנס ביחד לאותו תא במקלחת וזה. והדברים האלה הם דברים שהם לא גובלים בהטרדה מינית. הם הטרדה מינית פאר אקסלנס, כי לא שואלים אף אחד אם הוא מעוניין או לא. זה כזה עבירה סחבקית כזאת עם המון המון לחץ חברתי. עכשיו, יש לשמאל הפרוגרסיבי נטייה לעשות מכל מיני דברים קטנים, דברים גדולים. זאת אומרת, להגיד, אוי, מישהו עשה לך מיקרואגרסיות, אז עכשיו אתה, זה ממש כמו הפעלת אלימות.
יגיל גטקין כתב על זה יפה באחד המאמרים שלו, חבר אחד שלו במילואים, מישהו טען כלפיו שהוא נהג במיקרואגרסיה, אז אותו חבר אמר, אוקיי, אז אני מיקרו מתנצל.
כן, אז זאת אמירה מאוד יפה. אבל כשאני התקלחתי בפעם הראשונה בקורס קצינים, ובאו החבר'ה מ-188, שהיו רגילים להתקלח ביחד באותות המקלחת, לסבן אחד את השני, וכל מיני דברים שלי לא נעימים. אתה יודע, אם האדם כן נעים לו, תפדל, תסבן אחד את השני, אין בעיה, אפילו בגמרא כתוב שישראל מעולם לא נחשדו על משכב זכר, ולכן הם היו רגילים, כלומר, אם
שני רווקים
שרוצים לשכב ביחד מאותה סמיכה, כמובן הרומים, פעם לא היה פיג'מות, אין שום בעיה אם זה ככה הגמרא אומרת. לי זה מפריע, לא רוצה שאף אחד לא יסבן אותי ולא יתקלח איתי יחד באותו את המקלחת. והייתי צריך ממש, בגלל שהם כמובן לא הקשיבו, כי מבחינתם זה היה להיות סחבק ולהיות בצחוקים, הייתי צריך ממש להשתמש באלימות פיזית כדי להרחיק אותה מאת המקלחת שלי. הדבר הזה פוגע בלכידות החברתית. הדבר הזה של להתקלח ביחד, או של לעשות מעשים מיקרו-מיניים או כן-מיניים ביחד, בין אם לאנשים האלה יש נטייה או אין נטייה, זה פוגע בלכידות החברתית, עד כדי כך שבסופו של דבר, היחידה הצבאית שבנויה על איזושהי ראות, נפגעת מהדבר הזה, ופה אני לא מדבר לרגע אחד על נטייה מינית מובהקת, שהאדם בא עם הטייטל הזה ושם אותו על דש החולצה שלו. או שם אותו בצורה מובהקת, שכולם יודעים שהוא כן הומו או לא הומו. והדבר הזה הוא באמת מפריע ליחידה הצבאית. עכשיו, מדברים בימינו על כניסה של אנשים שנולדו כגברים לתאי מקלחות של נשים, אחרי שהם הגדירו את עצמם כטרנסג'נדרים, בין לפני ניתוח ובין אחרי ניתוח, והדברים האלה עלולים בסבירות לא מבוטלת לפגוע בלכידות של היחידה הקרבית, או יחידה בכלל, או הרגשות של אנשים, או הרצון של אנשים להתגייס, כי הם אומרים למה שאני אתגייס למקום שמחייב אותי להתקלח עם בני המין השני, בין אם הם מגדירים את עצמם, לא מגדירים את... כלומר, יש היגיון מסוים מאחורי המדיניות שהייתה פעם של Don't Ask, Don't Tell. זאת אומרת, אנחנו מנסים לשים את הנושא המיני מחוץ לגבולות הדיון, אנחנו לא רוצים שבתוך אותה יחידה קרבית, או בתוך אותה יחידה צבאית, יהיה בכלל עניינים שקשורים למיניות, כמיניות פוגעת בלכידות של היחידה.
אוקיי, העלית פה כמה דברים, חשוב להתייחס אליהם. קודם כל, מה שאתה אומר, זה לא קשור ל-Don't Ask, Don't Tell. זה קשור לאם אתה חושב שמאיזושהי סיבה בעייתי באופן עקרוני שהומו ישרת בצבא, אז אל תיקח הומים לצבא, אבל אל תגיד לו, תהיה ביחידה, אבל תהיה בארון, ושתהיה, אבל שלא ידעו, פה אתה סתם משפיל אותו. אתה סתם גורם להיות בארון בלי באמת סיבה מהותית. מעבר לזה, בחברה ליברלית, בחברה שבה רוב האנשים, אני יוצא מתוך הנחה ש... לא רוצים להטריד אחד את השני, ולא רוצים להעיק אחד את השני, אלא פשוט חיים ומתנהלים בצורה של נימוס בסיסי וכבוד הדדי לזולת. 99.5% מהבעיות האלה פשוט נפטרים פשוט ביחס מנומס בין אנשים, כמעט יארת כרגע, באותם מקלחות באותה יחידה. לא תיארת משהו שקשור להומוסקסואליות, תיארת אנשים שפשוט לא מכבדים את הגבולות שלך, והיית צריך ממש להשתמש בתוקפנות, כמו שאמרת, בשביל לשים מחדש את הגבולות שלך. זה כמו שמאז שיש יותר מודעות לנושא של ההטרדות המיניות, הדור הבומרים לומד, ובקושי רב הוא לומד את זה, שסביטה בישבן זו לא מחמאה, זה הטרדה. להרבה אנשים ממש קשה עם זה, אנשים מרגישים שמופעל כלפיהם טרור פמיניסטי, מזה שאי אפשר לסבוט ואי אפשר להטריד. זה ממש מעיק על אנשים, בסדר, אז הם לומדים. לאט לאט, כולנו לומדים.
כן, הכוונה שלי יותר שהדבר הזה נגיד חזר על עצמו, נכון? גם הטרדה מינית, אם פעם אחת, נגיד שאני פעם אחת מעיר לך הערה מינית, או מעיר לזה אישה הערה מינית, זה לא הטרדה מינית. זה שהיא תגיד, 7 אנשים שונים הטרידו אותי הבוקר בהליכה ברחוב, זה זרק לי מילה, ועוד זה זרק לי מילה, זאת לא הטרדה מינית. זה דבר שאולי הוא לא רצוי, לא מבורך ומאוס, אבל זה לא הטרדה מינית. הבעיה נגיד, עם מה שקרה נגיד לי, וקרה לעוד רבים אחרים שנגלו מהתופעה הזאת, בקורס קצינים היה שזה קרה שוב ושוב ושוב, שאנשים לא כיבדו את האוטונומיה, ובעצם לא נתנו לאדם להרגיש בטוח במקלחת. כלומר, כל פעם שהלכת להתקלח, אני עדפתי בכלל להתקלח בשעות מוזרות שאנשים לא מתקלחים, כי החבר'ה האלה פשוט חזרו על זה שוב ושוב. עכשיו גם להתלונן עליהם.
זה אנשים בעייתים, זה אנשים לא מנומסים.
זה מסורת של חטיבה בעייתית. כלומר, אני פשוט חושש. שברגע שנפרוץ כל מיני גבולות בהקשרים של שירות משותף ודברים כאלה, וזה גם קורה ביחידות כמו קרקל, שברגע שגברים ונשים נמצאים כל היום ביחד, לא ב, אתה יודע, בבסיס, בתנאי שדה הכי הכי זה של ישנים ביחד באותו אוהל שדה של מטר על 2 מטר, או מטר 20 על 2 מטר, אני כבר לא זוכר את הממדים, אז מתפתחים דברים בין גברים לנשים, או בין אנשים שנמשכים זה לזה, לא משנה כרגע אם זה הומו, לסבי, או מה שזה לא יהיה, בתנאים כאלה. ואני חושב שסתם, לפחות בצבא, הרי ברור שהדברים האלה גם קורים במקומות עבודה. בישראל אין כמעט קוד לבוש. בחורה יכולה להגיע עם הגופייה, עם המחשוף הכי גדול שיש לה, ויכולה להיות הכי מבורכת שיש מבחינה של נתונים גופניים, וזה בישראל סבבה.
וגם גבר יכול להגיע עם גופייה ולא לחשוב על מה זה עושה לנשים במקום העבודה שלו.
כן, רק שפשוט מבחינת זה שגברים ונשים שונים מבחינת המשיכה המינית שלהם, גברים נמשכים הרבה יותר לדברים ויזואליים, ונשים נמשכות הרבה יותר לדברים שקשורים לסטטוס חברתי, להצלחה, לאושר, לכבוד, למקובלות חברתית על ידי גברים אחרים. מי שרוצה רחבה על זה, שאצל ג'ורדן פיטרסון עשרות שעות על הנושא, ו אני חושב שזה שבישראל, או אפשר להגיד גם במערב בכלל, עדיין לא הצבנו נורמות התנהגות במקומות עבודה, נורמות התנהגות בצבא. זה דבר שמאוד מקשה על שילוב של אוכלוסיות מגוונות עם משיכות מיניות מגוונות ביחד. וכל עוד אין לנו את התרבות הזאת, אז או שצריך לעשות איזה שהן מגבלות מבחינה אישית, על מי נכנס לאותו מקום עבודה, מי נכנס לאותה יחידה וכו וכו. שוב, כל בוס יחליט וכל יחידה צבאית תחליט אם זה פוגע בה או לא, לפי דעתי, ולא איזושהי החלטה עקרונית על ידי בגץ או משהו כללי מדינתי כזה. או שבאמת נעצב נורמות התנהגות ברורות כאלה, שמצד אחד יהיה אפשר באמת, נקרא לזה, להלשין על אותו אחד שמתחבק איתך במקלחת ואתה אומר לו, לא די, והדבר הזה יטופל בחומרה, וגם לא לפגוע במרקם החברתי, כי once יש לך איזשהו שטינקר כזה, שגם אם השני בסוף יענש ויבינו שכולם זה שעשה את הדבר הזה הוא הבעייתי, עדיין זה פוגע בלכידות, כי עדיין יש פה עכשיו את השטינקר הזה, יש פה עכשיו את הדבר הזה, והתופעות האלה מאוד קשה לעקור אותה מהשורש. עד כדי כך אנחנו מכירים את זה הרבה מיחידות צבאיות כמו גולני ותחנת צעירות, גם שהייתה ב-188 בגדוד סופה, שהיה צריך על מנת לבטל את אותה תחנת צעירות כזאת, שלא היה לה שום תוקף מבחינת פקודות צבאיות, שוותיקים יעשו דברים אחרים מאשר צעירים, היה צריך לפעמים לפרק פלוגה שלמה לגורמים, למחוק את שמה מספר בפקודות המתכלי, ולהקים מחדש פלוגה מאנשים אחרים, רק כדי להיפטר ממנהגים דפוקים שהיו, ועד כדי כך קשה. זה לא דברים קלים. רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים, שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
אתה מתאר מציאות קיימת, אבל עם זאת אני חולק עליך בנקודה הזאת, כי שוב, אני קב"ן במילואים ואני כן חושב שאני יודע עובדתית מה קורה, כבר כמעט 30 שנה, הומואים ולסביות משרתים בכל היחידות בצה"ל, כולל קרביות, כולל מסווגות, 99.5% מהזמן לא נחצים גבולות לשום כיוון, אנשים יודעים לכבד אחד את השני, אנשים יודעים לכבד את הגבולות אחד של השני. אני זוכר שפעם קראתי רעיון על איזשהו חייל באיזושהי יחידה קרבית שככה יצא מהרון תוך כדי השירות ביחידה, אז הוא מצא דרך מאוד מקורית ככה למנוע מהחברים שלו מבוכה. הוא היה פשוט נכנס למקלחות וצועק, יאללה חבר'ה, הומו נכנס כולם להפיל סבונים ולהתכופף. כאילו, ברוב שזה היה מביך, זה כבר היה מגוחך. הוא בכוונה הקציא את זה בצורה שזה כבר, נו יאללה, כאילו, מה הוא עושה עכשיו? זהו, וזה פשוט, כולם צחקו ופרק את המבוכה והכל בסדר.
אני חושב שגם שבירת קרח כזאת היא יכולה לגרום לבושה להרבה מאוד אנשים. זאת אומרת, יש הרבה אנשים שברגע שהם יודעים שמישהו אחר נמשך או לא נמשך או לא למשך אליהם, כמו שוב, כמו יחסים בין גברים לנשים, היחסים ביני לבין גבר אחר שאני יודע שהוא הטרוסקסואל, אז הם יחסים אחרים מיחסים שהם בין גבר לאישה, במיוחד בין גבר פנוי לבין אישה פנויה, במיוחד גם אם יש מידי פעם אפשר להפיל סבונים וכאלה, אפשר, אם יש רמיזות, הרמיזות האלה עלולות לגרום לזה שהיחסים שיש להם אולי פוטנציאל באיזה עולם מתוקן, להיות יחסים מאוד 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 קורקטיים, להפוך ליחסים מאוד מיניים, וכל הזמן עם רמיזות ועם זה, ובאמת יבואו ויגידו הפרוגרסיבים, הנה, הקשר הזה הוא רעיל, הקשר הזה, כל הזמן יש פה הטרדות מיניות, כל הזמן יש פה כניסה למרחב האינטימי.
אז אני, קודם כל בזה אני חולה גם לפרוגרסיבים, ולא, אני נגד לחפש בכוח מיקרואגרסיות בכל מקום, ושוב, דרך אגב, ממש בתחילת דרכי כאיש טיפול, עבדתי 6 שנים עם פוגעים מינית, זה היה עבודה הטיפולית הראשונה שלי, אני יודע דבר אחד או שניים על פוגענות מינית, ואני חושב ששוב, אנשים נורמליים ושפויים ומנומסים יודעים לפתור 99% מהבעיות ב-99% מהסיטואציות, בלי רגולציות ובלי חקיקה. זאת התפיסה שלי, התפיסה הליברלית.
כן, רק פשוט מה שאני אומר זה, הדברים בעולם שלנו, גם בלי הנושא ההומו-לסבי, מסובכים מאוד מאוד מאוד, גם בגלל, שוב, במדינת ישראל, גם בגלל שהרבה פעמים אין לנו את אותה תרבות ארגונית של מה עושים ומה לא עושים, איך מתלבשים ואיך לא מתלבשים, ושאלה הדברים הכי הכי פשוטים, פשוט חסרים לנו. ואנחנו עכשיו רוצים באמת לתת להומואים ולסביות וכל שאר האותיות בלהט"ב, לתת להם אפשרות שיהיה להם חיים נורמליים, שיקבלו אותם במקומות עבודה בלי כל הזמן להתייחס למיניות שלהם ולהפך. והדברים מורכבים מספיק גם ככה בעצם כניסת נשים למקומות עבודה, שזה תהליך מאוד מאוד מודרני שקרה רק במאה השנים האחרונות. עוד לא השכלנו לפתח את הכללים הנכונים בין גבר לאישה, והראיה זה זה שיש לנו כל כך הרבה הטרדות מיניות. זה מראה על זה שאנחנו עוד לא לגמרי מחוילים. כי אם היינו יודעים לגמרי איך מתלבשים, איך מתנהגים, דלת פתוחה, דלת סגורה וכל מיני כללים כאלה, סתם אפילו איזה אימוג'ים שולחים בוואטסאפ. האם אימוג'י של כזה פרצוף מחייך שיורק לב, האם זה משהו מיני? האם זה משהו שמראה על אהבה של וואו, איזה עובדת טובעת? או אם זה משהו שהוא מיני? אני נגיד לעולם לא הייתי שולח דבר כזה, דווקא בגלל שאני מבין שאני לא רוצה לבוא ולהתאפס לזה כפל משמעות. אני מעוניין להיות קורקטי, ולכן אני שולח רק אימוג'ים ש... ברור שהם חיבה אפלטונית לגמרי, ואפילו לפעמים לא זה. נגיד, לגבר הייתי שולח הרבה דברים, שלאישה לא הייתי שולח. גם בצחוק.
אז קודם כל, אני בן אדם שמטבעי נוטה ללמד זכות, ואני רוצה להאמין שרוב הגברים והנשים והאומים והלסביות הם כמוך. שוב, אתה רוצה לגבש קודים של לבוש, של התנהגות, משהו שישמור והגן על כולנו, סבבה, מצוין, אני שתי ידיים בעד. אבל שוב, זה צריך להיות... אז צריך להתבייס מתוך הנחה מסוימת של הקשר. נשים בתוך החברה, הומואים ולסביות וטרנסג'נדרים בתוך החברה. עכשיו, איך אנחנו מתנהלים? איך אנחנו מתנהלים מתוך נקודת ההנחה הזאת? כולנו ביחד.
אז באמת, בוא נחזור למאמר של גלי. Okay. גלי מתארת מציאות מאוד מאוד קשה. או גלי מתארת, הדעה של גלי מתארת מציאות מאוד מאוד קשה. אומר חלילה שאני מסכים כל מילה של גלי, ואני גם לא אומר ההפך, אני רוצה בסופו של דבר קצת להישאר פה בתפקיד המראיין, מי שנותן במה, ומדי פעם אני אגיב. אבל גלי אומרת שבעצם אקטיביסטים שבקהילה הומו-לסבית, הם עושים את זה באמת על מנת לפרק את החברה, על מנת לקדם כל מיני אג'נדות שהן לאו דווקא קשורות לקהילה הומו-לסבית, וגם שהם עושים את זה באלימות מטורפת. כלומר, הם ידאגו שאותו אדם יאבד את מקום עבודתו, הם ידאגו שדברים רעים יקרו לו, הם ידאגו לשלוח כל מיני אולי אנשים מהקהילה לתבוע תביעות מאוד 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 תורדניות בבתי משפט. ובסוף אנחנו יודעים שבבתי משפט בישראל כמעט ולא פוסקים הוצאות, זאת אומרת שאם עכשיו תובעים מישהו בתביעה שתעלה לו רק בעורכי דין, גם אם הוא לא יפסיד במשפט, גם אם הוא יצא בסוף שידוע לעליונה, התביעה הזאת עלולה לעלות לו 50, 60, 100 אלף שקל רק על עורכי דין. והדבר הזה הוא פגיעה כלכלית מאוד קשה, באדם מהשורה שבסך הכל כתב מאמר לעיתון, באדם שבסך הכל הביע דעתו בפייסבוק. אני חייב לומר שלי במהלך ההיסטוריה הציבורית שלי היו כמה נפילות ב3-4 שנים האחרונות. באחת הנפילות פרסמו איזשהו סטטוס שכתבתי טור של מידה ביום, וזה גרם עד כדי תיוג מספר מעסיקים שהיו לי ושהיו לי בעבר, ושיחות מאוד קשות עם אותם מעסיקים, אומנם לא עד כדי פיתורים, אבל זה היה מפחיד, זה היה משהו שהוא מאוד מאוד לא ככה עובר על סדר היום, ובאמת בסופו של דבר ערכתי את הפוסט, תיקנתי אותו, כי באמת הוא השתמע בצורה שלא התכוונתי שהוא השתמע מלכתחילה, לכן גם כמובן לא התנצלתי, כי פשוט לא היה על מה, אבל בסופו של דבר אני חייב לומר שהיום גם השימוש ברשתות החברתיות וגם השימוש של הרבה מאוד אקטיביסטים מהקהילה הגאה, או כאלה שמייצגים את הקהילה הגאה או חושבים שמייצגים, בין אם הם לא הומואים ולסביות בעצמם, היא התנהלות אלימה מאוד. לא התנהלות שמאפשרת איזשהו חופש ביטוי, איזשהו דיון סביב רעיונות, אלא התנהלות שמאוד מאוד מפחידה את הצד שמנגד, וגם יש להם הרבה מאוד כלים ומתנדבים וכספים לעשות איתם שימוש אקטיביסטי.
אוקיי, יש פה, אני רוצה להגיד קודם משהו כללי, ואז ואז משהו באמת יותר ממוקד. וזה קשור באמת להקשר הכללי של הדיון שלנו, כמו שאני רואה אותו. בתור מי שפעיל בקהילה הגאה, בתור מי שאחד אותם אקטיביסטים שאתה מדבר עליהם, ופעיל באמת כבר כמה שנים טובות, שיש לו גם מחשבות על איך האקטיביזם אמור להתנהל, ומה אמור להביא, ומה היה לפני 20 שנה, ומה יש עכשיו, לי אישית ברור שהמקום היחיד שבו הקהילה ההומו-לסבית יכולה להצליח ולזכות לשוויון מלא, זו חברה דמוקרטית ליברלית. וזה מה שאנחנו רואים, זה קורה, זה יכול לקרות רק בחברה ליברלית, ולא יכול לקרות בשום מקום אחר.
לא תחת סטלין. גם אם סטלין הכי רוצה לתת להם זכויות?
אני לא מדבר איתך סטלין, אני מדבר איתך על הרוסיה של פוטין. כן, על טורקיה של ארדואן.
לא, אבל נניח שהייתה לנו מין דיקטטורה כזאת, כמו ארדואן או כמו פוטין, שהיא כן בעד הומואים ולסביות. זאת אומרת, הדיקטטורה הנאורה. מה אז? למה אז הם לא יוכלו לקבל זכויות? אחלה זכויות אפשר לקבל תחת דיקטטורה נאורה, לא?
זה קצת ארוך, זה קצת יסיט אותנו מהדיון. אני לא מאמין בדיקטטורה נאורה. דיקטטורה נאורה בהגדרה היום נותנת את הזכויות ומחר לוקחת אותם. זה העניין, אתה תלוי בגחמה של הפריץ הטוב. אתה כל הזמן חי בהרגשה של אני לא יודע מה יקרה מחר. אוקיי, אז כמו שאני אומר, ושוב, אני מתעכב על הטיעון הכללי, כי הוא קשור גם למה שאני רוצה להגיד בהמשך. ובחברה ליברלית דמוקרטית, אין צנזורה. אין בה צנזורה על שום דבר, מלבד הסתה לאלימות. אני מאוד עקרוני ונחרץ בנושא הזה. בגלל זה, אם יש פעילים הומו-לסביים, או פעילים פמיניסטיים, או פעילים אחרים, שחותרים תחת חופש הדיבור הליברלי, הם עושים, בלי הבנה בעיניי משהו מאוד מסוכן, הם קורטים את הענף שעליו כולנו יושבים. גם בגלל זה, זה דבר בעיניי סופר חמור, וזה שייך לכל מיני דברים, לרצון להוריד בכוח את השלטים, אבא פלוסים השווה משפחה, לאיסור של טיפולי המרה לבגירים, לאמירות שפנייה לטרנסג'נדר לא בפרונונס שהוא רוצה, זה פשע שנאה, זה קשור לכל מיני דברים, ואני אומר, אנחנו ממש לא רוצים לסתום על, אני לא רוצה לסתום לאנשים אחרים את הפה, כמו שסתמו לנו, בין היתר, אתה יודע מה אתה אומר, מתוך אמונה ליברלית שלי, שאם אני, ולא משנה, תיקח מתנגד הכי גדול לקהילה הגאה, תיקח, איזה דמות אתה רוצה, מי בעיניך ההומופוב הבכיר במדינת ישראל, והכי ראות ומשכנע. איזה דוגמה.
לא יודע, מישהו כנראה מישיבת הרמו. נגיד אחד הרבנים המשפיעים, נגיד הרב קלנר,
היה מספר 2 של פייגן,
למה ישיבת, עם ישיבת אלי יש לנו כמה,
איתי אליצור, לא משנה, מיכל פואר,
נגיד מיכל פואר שאני ראיינתי פה, אז טובה, אבל אני שוב אומר, בוא נסתכל על, כשאנחנו אומרים פה הומופוב, לפחות כשאני אומר הומופוב, אני לא מתכוון לזה כקללה, מתכוון מישהו שמתנגד למגמות.
אני גם ממש לא מתכוון כקללה. אם אתה רוצה, אני יכול להסביר איזה תוכן.
למגמות? שוב.
מתנגד לקהילה הגאה.
יופי, כמו שכתוב בתורה, שזה טוב.
אוקיי, תיקח מתנגד הכי חריף וראות לקהילה הגאה, מיכאל פואה, אני מאמין ששים אותי ואת מיכאל פואה, מול כל פן של אנשים שלא משוכנעים מראש, הוא מדבר שעה, אני מדבר שעה, אני משכנע אחרי שעה, בין 70% ל-75% מהקהל. אני משוכנע בזה. זהו, בגלל זה אני לא מפחד מכל דבר שיש למיכאל פואה להגיד. ובגלל זה אני לא מרגיש שום צורך לסתום לו את הפה. ברשותך אני אוסיף שתי משפטים על הנושא של אלימות, לגבי גלי בת חורין, כשמדברת על אלימות, טוב שהיא לא אמרה שהפעילים הלהט"בים גם רצחו את שירה בנקי.
תראה, גם שירה בנקי וגם הרצח של ברוך גולדשטיין במערת המכפלה, הם שני אירועים מאוד 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 קיצוניים, ששניהם באו, אפשר להגיד, או מימין, או על ידי חולי נפש, כל אחד יבחר להגיד, לקרוא לזה איך שהוא רוצה. שבגלל שכל כך הרבה דיברו עליהם ומזכירים את השם שלהם כמעט מדי שבוע, מדי חודש, תלוי בנושא, אז הם הפכו להיות אירועים של, הנה יש פה מלא אלימות כנגד הקהילה הגאה, ומלא אלימות נגד ערבים.
אני לא אומר את זה, פשוט, גלי בתחום אם מדברת על אלימות, אז אני אומר, בואו נסתכל מאיפה מגיעה אלימות.
לא, אבל אלימות לא מגיעה, בואו נעשה רגע סדר, אלימות לא מגיעה מימין, זה שהיה פה איזשהו רוצח,
ברור גולשטיין. אני לא אמרתי.
לא, אבל אני אומר, גם מהקהילה החרדית, רוב הקהילה החרדית, מה זה רוב? 99.9 מהקהילה החרדית.
לא רוצחים במצעד גאווה ולא דוקרים, בוודאי.
וגם לא זורקים אבנים.
המעשה היה מעשה יחיד.
וגם לא זורקים אבנים ולא עושים מעשה אלימות מעבר למחאה ברחובות, כפי שאנחנו היינו שמחים שתקרה. דרך אגב, אנחנו, אם אנחנו בעד חופש ביטוי,
נכון.
אז אנחנו בעד כמעט כל המעשים שהקהילה החרדית עושה.
נכון, ויחדות, אם אני מדבר על אלימות מילולית, על תוקפנות, על שנאה, החלק הזה בפירוש מגיע ומגיע חזק מהאגפים הימניים, החרדלים והשמרנים. אנחנו שמענו את הרב לוינשטיין לפני 6 שנים, אנחנו שומעים את הרב קוסטינר היום, אבל שוב, גם לא אליהם אני רוצה להתייחס. תוקפנות, סתימת פיות, ברשתות החברתיות, צנזורה, צנזורה גלויה, צנזורה סמויה, זה דברים שלחלוטין לא מקובלים עליי, אני פוסל אותם לחלוטין, בעיניי, כשהקהילה הגאה עושה את זה, היא קוראת את הענף שעליו יושבת.
אבל אחד הדברים הבעייתיים הוא ששני הצדדים מדברים בעד חופש ביטוי. הימין אומר, או הימין נקרא לזה, הליברלי קלאסי, אומר, חופש ביטוי כמו שדיברנו עליו כרגע, כל עוד אין פה, הסתה לאלימות בפני קהל משולהב, לא הסתה לאלימות. נגיד אם אני עכשיו בפודקאסט הזה יבוא וידבר על זה שכדאי לפגוע בהומים ולסביות חלילה, ובואו לכו תעשו מעשה, זאת עדיין לא הסתה לאלימות לפי הסטנדרטים לפחות של החוקה האמריקאית ושל הפסיקה הקלאסית במסורת האנגלו-אמריקאית, כי אין מולי קהל משולהב. הפחד בפסיקה האנגלו-אמריקאית היה שיבוא איזשהו נואם מאוד מוכשר מול קהל שגם ככה הוא עם לפידים ואש בידיים, ואז הוא יגיד להם בואו צאו לפעולה עכשיו, הרגע, תוך כדי שאתם נטמעים בהמון ומשוחררים מהרסנים הרגילים שמגבילים אתכם לאלימות. כאן בפודקאסט הזה, לפי הפסיקה הרגילה האנגלו-אמריקאית, לפי המסורת, אין שום בעיה להסיט לאלימות, וזה לא ייחשב כמשהו שהוא נוגד את חופש הביטוי, זה לא יתפס כמשהו שעליו מאשימים אותי אחר כך בעבירה פלילית כמסית לאלימות. כי אני לא נמצא מול קהל משולהב, אני לא יודע בכלל מתי אנשים מקשיבים לפודקאסט, אני לא יודע מתי מישהו יקשיב ויחליט מה לעשות עם המעשים.
בעיניי הגדרה מצמצמת מדי, אבל אני לא משפטן. אני לא מהתחום.
אני מאוד אוהב הגדרות מצמצמות בקשר לדברים שנהרסו כמו חופש הביטוי, אבל משמאל גם מדברים בעד חופש הביטוי, אבל אומרים משהו מאוד מאוד מסוכן. ואני כאן מצטט...
מהשמאל הפרוגרסיבי הלא ליברלי.
כן, מהשמאל הפרוגרסיבי הלא ליברלי כמובן. כשם שבימין אמרנו, הימין הליברלי קלאסי. וכשהם מדברים על סובלנות או על חופש ביטוי, אז הם בדרך כלל, גם אם הם לא מכירים את הציטוט הזה של הרברט מרקוזה, הם לגמרי פועלים על פיו. והוא אומר את הדבר הבא. כדי לשקם את חירות המחשבה, ייתכן שידרשו מגבלות חדשות וחמורות על ההוראה והנהלים במערכת החינוך, וכן כלפי מחקר מדעי. זאת אומרת, מרקוז אומר, בוא נגביל לא רק את חופש הביטוי, גם את חופש המחשבה בהקשרים של מחקר מדעי, מה אנחנו חוקרים ומה אנחנו לא חוקרים. והוא אומר, סובלנות מפלה היא כלי שיוכל לשנות את האיזון שבין ימין לשמאל, שיגביל את החירות של הימין, וכך יחזק את המדוקאים כנגד המדקאים. זאת אומרת, מרקוזה אומר בעצם, בוא נחיל סובלנות רק כלפי דעות משמאל, שהן דעות, נקרא לזה, שמריחות לא טוב. להם ניתן מדי פעם לפעילים מופרעים לדבר, אולי מדי פעם אפילו גם לעשות מעשים שהם מעבר לדיבורים, והם קשורים איכשהו לאלימות. אבל כלפי הימין לא תהיה לנו סובלנות. זאת אומרת, סובלנות רק כלפי דעות הנכונות.
זה בולשבי, זה מרקוזה בולשביק.
נכון. אבל אני אומר, הרבה אנשים...
זה אפילו לא נאו, אני נולדתי בברית המועצות. הדעות הקונטרברוציוניות, אסור, אין חופש דיבור לדעות לא קומוניסטיות, לדעות לא...
אנטי-מהפכניות.
כן. זה מזכיר לי קטע מאיזה סרט סובייטי שבאיזשהו תיאטרון יש איזושהי שביתת רעב כהתראה לאיזשהו במאי שהרחיק אותו מהבימוי, ובאיזשהו פעיל מפלגתי בא וככה מדבר עם השחקנים, ואחד השחקנים אומר לו, אבל מה הבעיה שלבן אדם תהיה דעה משלו, תפיסה משלו? פעיל המפלגה הזה אומר, אוקיי, ברור שמותר שתהיה לך דעה משלך, ובכן, מהי הדעה שלך? אני מקווה שהיא לא שונה מדי מהדעה של המפלגה. השחקן הזה אומר, טוב, אני חושב שהיא שונה מדי. זה בדיוק העניין. בחברה הליברלית מותר שדעה שונה מהדעה של המפלגה. טוב שזה יהיה ככה.
הדברים המפחידים, הוא יכול לענות לתשובה יותר מפחידה. סליחה, איך קוראים לשחקן? איך קוראים לך? אנחנו מבקשים אותך מחר בתשע בבוקר לסור למשרדנו להסביר בדיוק מה שאתה אומר כאן בפומבי. ואז זה מפחיד. ואז זה מעורר צמרמורת. וזה מה שקורה דרך כלל היום. היום בן אדם יכול להיות... אתה יודע, אפילו לא ברשתות החברתיות. מדבר באיזו שיחה, אולי באיזו ישיבת הנהלה, או באיזו ישיבת צוות. מוקלט, הדבר הזה יוצא החוצה לתקשורת, למקום כזה ואחר, ואז מפעילים לחץ על אותם מנהלים של אותו אחד לפטר אותו. זה לא פחות חמור מצורת הטרור שהייתה בברית המועצות. גם שם. בסך הכל הגלו מישהו לסיביר, או בסך הכל לקחו אותו לכמה שיחות בקגב.
לא, בוא, לא, נשווה את זה בדיוק, לא כמו שכל אמירה אם הייתי נאציזם, לא כל
שגרון סמנים
בולשביזם, אבל זה חמור וזה בלתי מתקבל לגמרי. חשוב אבל שכן נשים את הדברים בתוך ההקשר, ברור שקיימת עיתונות חרדית ששם אי אפשר לכתוב שום דבר, ברור שבחלק מהעלוני פרשת שבוע, למשל, בכמה הזדמנויות שעולם קטן פרסם באחד המקרים מאמר הומופובי מזעזע שנקרא אימא לג'וקים, תמונה ענקית של מקק על הצלחת, כתבתי כמה תגובות, העורך יוסף רוסו לא היה מוכן לפרסם אף אחד מהתגובות שלי, ושוב זה מופץ לקהל השבוי של בתי הכנסת, זה כך שקיימת סתימת פיות בשני הצדדים. שוב, סתימת הפיות הליברלית בשם הערכים הליברליים, בעיניי זה אפילו דבר קצת יותר מקומם, ממש אין לזה מקום, ואני טוען שלא צריך אותה בשביל שום דבר.
תראה, אבל פה ממש חשוב, אם אנחנו מדברים על חופש הביטוי, אז כן עשיתי על זה פרק שלם שאני חושב כמעט שעתיים, על מאמר של ג'ון סטיוארט מיל, שנמצא בתוך הקובץ שנקרא על החירות, שהוצא בהוצאת שלם, מאוד מומלץ לקרוא, וגם
זה, תמם. זה קלאסיקה. זה
קלאסיקה, ולכן הקדשתי לה שעתיים. אבל בתוך עולם קטן, אין לך חופש ביטוי. וגם בתוך מעריב אין לך חופש ביטוי. זאת אומרת, גם בתוך הבית שלי, שבו אנחנו יושבים כרגע, אם אתה תגיד דברים מסוימים, לי שיכולת לזרוק אותך חוץ, אני יכול להגיד לך, אל תגיד מילים שמתחילים באות רש, ואם אתה תגיד, אני זורק אותך החוצה. עכשיו, אם אתה אומר, לא, אני רוצה חופש ביטוי להגיד מה שאני רוצה בבית שלך, אז זה נגד המסורת הליברלית הקלאסית, כפי שמבוטט על ידי כל ההוגים השמרנים והליברלים הקלאסיים. זאת אומרת, בתוך עולם קטן, היה נחמד אם היו נותנים לך להגיב, אבל אי אפשר להגיד, יש פה סתימת פיות. אי אפשר להגיד את זה מבחינה דוקטרינרית, זה לא אמור להיות לך פתחון פה בתוך עיתון פרטי. אמור להיות לך פתחון פה בכיכר העירונית. אתה רוצה, לך תצעק.
זה עיתון פרטי, אבל שחושף את קוראיו לדעה מסוימת, מאוד ביקורתית כלפי קהילה מסוימת, ולא נותן להגיב.
נכון, אז לכן זה יהיה עיתון שהרבה מאוד אנשים יסתייגו ממנו, לכן זה יהיה עיתון שהרבה מאוד אנשים לא יקראו אותו, כי הם יגידו, הוא חושף אותי רק לדעה אחת. ולכן הרבה מאוד אנשים יעדיפו לקבל את מקורות המידע שלהם ממקומות מגוונים. זאת אומרת, בוא נגיד אתר מידע, שאני מאוד מעריך אותו.
בגלל זה הזכרתי את הקהל השבוי של בתי הכנסת, הם פשוט קוראים את האלון, ובאותו רגע אין להם משהו אחר.
יש להם סידור, אבל בסדר.
לא, באמת. מדי פעם הם צצים בו גם, כן.
כן, לא, אני אומר, אבל באמת, אי אפשר לדרוש כמעט משום כלי תקשורת, את הסטנדרט הזה שאתה מבקש. גם אני באמת נותן במה לכל אחד. אין מישהו שפנה אליי לקבל רעיון ולא זכה לפתחון פה כאן בעל המשמעות. עכשיו, אני לא מארגן דיבייטים, אבל כן ראיינתי מישהי אחת שהיא נגד מתווה הכותל, מישהי מנכלית של נשות הכותל, וראיינתי מישהי שבעד להשאיר את הכותל לגמרי כחרדי וטוב, את לאה. וראיינתי אנשים משני קצוות, ראיינתי את אברום בורג, וראיינתי להבדיל את הרב שמואל אליהו. זאת אומרת, אין לי בעיה לראיין כל אדם, אבל זה לא סטנדרט עיתונאי שאני מצפה מגופי תקשורת אחרים. אני ממש לא מצפה אותו, אני חושב שזה יהיה נחמד. הדרך היחידה להתמודד עם הטיה תקשורתית, לצרוך מקורות תקשורת מגוונים. גם אם אין מדור תגובות שהוא באמת פתוח לציבור, כמו בהרבה עיתונים קלאסיים שאנחנו מכירים, זה עדיין עיתון שאולי נחמד לצרוך אותו, ובמקביל לצרוך, כנראה יש גם עלונים כלשהם שקשורים לדתיים הומואים או דברים בסגנון הזה, ושם אפשר, אני מאמין, להתעכל בהרבה מאוד מאמרים שכתבת.
אז קודם כל, אתה באמת נוהג בצורה ראויה, אבל אני חושב ששוב, טכנית, פורמלית, אתה צודק, העניין הוא שזה יוצר איזושהי אווירה באמת לא בריאה, כשאני יודע מראש שאני קורא פראבדה, שאני קורא משהו שלגמרי אי אפשר להאמין, אפרופו ברית המועצות והאומור הסובייטי, בברית המועצות היו שני עיתונים גדולים, העיתון פראבדה, אמת שהיה הביטון הרשמי של המפלגה הקומוניסטית, ועיתון איזווסטיה, שידיעות שזה היה כאילו, לא עיתון, כאילו קצת יותר ניטרלי, אבל ברור שאי אפשר היה לכתוב שם שום דבר נגד המפלגה, אז הפתגם הסובייטי היה אומר שבפראבדה אין איזווסטיה, ובאיזווסטיה אין פראבדה. באמת אין ידיעות, יש רק תעמולה, ובידיעות אין אמת, יש רק גם כן תעמולה בצורה כזו או אחרת, אז כשאני יודע שמראש עיתון אחד לא יפרסם משהו, ועיתון שני לא יפרסם משהו, אז אני מראש חי כל הזמן ברצון להצליב, כל הזמן צריך להצליב, כל הזמן צריך לחשוב מה מסתירים ממני. למשל, אני לא מעט כתבתי במקור ראשון, ואתה יודע גם, הייתי הכתב הראשון של מקור ראשון ככה יצא מהארון בתור שכזה, ובאחד המקרים, ותמיד כל פעם הייתה גם חשיבה של ערוכים, האם לפרסם את זה או לא, וברוך גם שכל פעם שפרסמתי משהו בשמי הגלוי, מישהו התקשר ואמר שהוא מבטל מנוי. בהחלט, אבל חגי סגל אמר כבר לפני לא מעט שנים בראיון גם לאחד העיתונים, הוא אמר חד משמעית, אין משהו שאי אפשר לפרסם במקור ראשון. אם זה מנוסח בצורה ראויה זה יפורסם, ואני הייתי עד לזה באופן אישי, תמיד כשכתבתי משהו למקור ראשון זה פורסם, זה נערך אבל לא צונזר. ככה ראוי.
נכון. בוא נעבור נושא.
אוקיי, הסכמנו.
אז אם אנחנו רגע רוצים לחזור לתחילת הרעיון, אתה בעצם דיברת על שלושה שלבים, על דקרימינליזציה, שזה בעצם להפוך את הנטייה המינית, או את הביצוע של האקטים מיניים, למשהו שהוא לא פלילי. אחר כך דפתולוגיזציה, שזה בעצם להפוך את הנטייה המינית למשהו שהוא לא פתולוגי, שהוא לא מחלת נפש, להוציא את זה מה-DSM. והשלב השלישי הוא דמרגינליזציה, ומה זה?
זה בעצם הלכה לכיוון המסטרים. הומו ולסביות משולבים בכל המערכות של החברה, בצבא, בכל ענפי המשק, בפוליטיקה, חברי כנסת, שרים.
זה בעצם להסיר מגבלות חוקיות או מגבלות תרבותיות, איך שזה נתפס?
המגבלות החוקיות כבר הוסרו למעשה. אנחנו פשוט, אחת הסיסמאות של המאבק הגאה תמיד היה, אנחנו כאן בכל מקום, אנחנו באמת בכל מקום.
מה זה, שאנשים יתפסו את זה, נגיד, כשאני יושב עכשיו באיזשהו כנס עם אמיר אוחנה, ואנחנו מדברים על רישוי נשק, כמו שישבתי איתו בכנס החירות, אז מה זה, שאנשים לא יחשבו בכלל, יושב פה עכשיו חבר כנסת הומו, אז שהמילה הומו לא תוזכר בכלל אפילו בחצי מילה, על זה מדובר?
לא בצורה שאתה מתאר, אבל כן, למשל, כשיש נציגות הומו-לסבית רחבה בכנסת, זה לא הומואים רק שמאלנים, אלא באמת במפלגה ימנית, שמרנית, מיינסטרימית, יש פוליטיקאי בולט כמו אמיר אוחנה, שהוא בעמדות בחירות במפלגה, שמקדם את האג'נדות הימניות, שמרניות, ואת חוק הלאום, ולצד זה את האג'נדות של הקהילה הגאה, כן, בהחלט.
אבל לזה אתה מדבר, אתה מדבר על כאילו על הרובד התרבותי.
אך, תרבותי חברתי.
הבנתי. נראה לי האמת גם שאני חושב ברוב הציבורים במדינת ישראל לא ירתעו מלהצביע לליכוד בגלל שיש שם חבר כנסת שהוא הומו, ואפילו אני חושב שלא ירתעו נכון. להצביע עבורו בפריימריז.
נכון, אבל לפני 10 שנים היה קשה לדמיין את זה.
כן, אין ספק שזה נכנס מאוד מאוד חזק לתוך המיינסטרים ולתוך בכלל הנקודה שעד כדי כך שבכלל לא חושבים על זה. כן. שזה כאילו כבר לא מפריע לאנשים.
כן. ושוב, אני אומר, זה שינוי חברתי, אבל הוא לא קרה מעצמו, הוא קרה כי אנחנו הפעילים נאבקנו וקידמנו והבאנו את זה, ואני פשוט זוכר את היום, אני זוכר את הנאום השבעה של אמיר אוחנה בכנסת, כשהוא עומד על הדוכן ואומר, אני ליכודניק, ימני, מזרחי, הומו, פשוט יכולתי לשמוע במו אוזניי תקרת זכוכית מתנפצת למיליון רסיסים.
כן, ואני חושב שאם רגע ניקח את זה למקום היותר חריף, יותר אקטואלי, יותר כאילו אפשר להגיד אפילו קצת אנטי, הפעילים האלימים של הקהילה הגאה, ויש כאלה, אלה שרוצים לבוא ולהמשיך את המאבק, עושים נזק לאותה התקבלות מלאה בחברה. כי ברגע ש...
ברגע אני הראשון שאומר את זה.
לא, אני אומר, ברגע שיש כן. איזה אמיר אוחנה, שהוא באמת מתפקד כחבר כנסת וכשר, שמקדם את מטרות המפלגה שלו, ולא כל הזמן מנגן ופורט על המתרים בכל משפט שני, אני הומו, אני הומו, הנה תראו, תראו לאן הגעתי, ו... אז הוא בעצם מרגיל אותנו לזה שזה בסדר, שזה נורמלי, שזה שיש לך גם נטייה מינית שהיא אחרת מהמיינסטרים, עדיין אתה אדם ככל האנשים, ועדיין אתה יכול לדבר עם בן אדם, בלי כל הזמן לדקור לו את זה בעיניים. כן. זה קצת כמו, קצת כמו טבעונים.
גם, יש לו גם משפחה גאה.
כן, לא, אני
אומר... בזוג וילדים.
נגיד, הרבה פעמים אחד הדברים המציקים בטבעונים, זה שהם כל הזמן מזכירים לך את נושא האוכל. אתה אומר להם, שנייה, אני רוצה פשוט להיות איתך בקשר, בלי לדבר כל הזמן על אוכל, וברגע שמישהו כל הזמן מזכיר את הנטייה המינית שלו, אתה אומר לו, שנייה, אנחנו עכשיו יושבים וכותבים איזה לא יודע מאמר לעיתון בהקשר להסכם החדש עם הסתדרות המורים. למה כל הזמן להזכיר הומואים? זה לא קשור הנושא הזה כרגע. כמו שלא קשור להזכיר טבעונות בחדר מורים כל הזמן. ואם אתה כל הזמן מזכיר משהו ומנגן על המיתרים שלו כל הזמן, אתה גורם לזה שלא ירצו לקבל אותך, כי אתה כל הזמן דוקר אנשים עם אצבע בעין. היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
אתה מדבר בעצם על יצר מהארון. אני רוצה לספר רגע...
תדבר
רגע. כן, אני רוצה לספר רגע. סיפור שקראתי פעם לפני הרבה שנים באיזשהו מגזין גאה ברשת, זה בעיניי סיפור מאוד חמוד, אבל הוא גם ממחיש הרבה. איזשהו פעיל גאה יהודי בארצות הברית, הוא מישהו שיש לו גם חזות יהודית, טס באיזושהי טיסה פנימית, ולידו פשוט ישבה יהודיה אורתודוקסית. והוא ככה חשב שאולי לא הכי כדאי לצאת מולה מהארון, וזה אבל התפתחה ביניהם שיחה, כמו ששיחות שמתפתחות, מהסוג של שיחות שמתפתחות בטיסות. לאן אתה טס, לאן אתה טס, מה אתה עושה בחיים, וזה וזה, וככה מתנהלת שיחה, ושואלת אותו, תגיד, אתה נשוי? אומר לה, לא. ומנסה לעבור נושא. עכשיו כמובן מגיעה השאלה הבאה, איך בחור יהודי נחמד כמוך לא נשוי? אומר לה, את יודעת, לא, לא יצא, לא יסתדר. שוב מנסה להעביר נושא. עכשיו מגיע המשפט הבא. אוי, יש למישהי מקסימה להכיר לך. היא כל כך מקסימה, בחורה, באמת, אתה תאהב. אומר לה, לא, לא, אין צורך, תודה. שוב מנסה להעביר נושא. אתה כבר יוצא עם מישהי. יופי, שיהיה בהצלחה, בעזרת השם, בשעה טובה. הוא כבר מתחיל, לבית סבנות. סבנות אומר, לא, אני לא יצא עם אף אחד, ולא צריך להכיר, תודה. ושוב פעם אחרונה מנסה לעבור נושא. אומרת לו, אבל למה? למה אתה לא רוצה להכיר מישהי נחמדה? פה נגמר הסבנות, הוא אומר לה, אני לא רוצה להכיר מישהי נחמדה, כי אני עולה משך נשים, כי אני הומו. הגברת מסתכלת עליו כמה שניות באלם, ואומרת לו, תגיד, למה אתם ההומואים צריכים כל הזמן לדחוף לנו לאף את הנטייה הזאת שלכם, ואתם חייבים כל הזמן לנפנף בה?
אני חושב, כשאני הבאתי את הנקודה האחרונה, אני בעצם אומר, יש פעילים שחיים על המאבק, ברגע שאתה תגיד להם, חברים, המאבק הסתיים, יש אפשרות לנישואים הומואים על ידי המוסד הזה שנקרא ידועים בציבור בישראל, לקבל את כל הזכויות שיש לגבר ואישה שמתחתנים כדת משה בישראל ברבנות, יש פשוט דרך מוסד משפטי שנקרא ידועים בציבור, שאפילו לא צריך לחתום על שום מסמך, פשוט בעצם זה שאתה שם את המברשת שיניים שלך באותו מקום מגורים של הבן זוג שלך נגמר, אז אתם מבחינה משפטית כמו נישואים, אתם אפילו יכולים לחלוק את כל הכספים ואת הכל וחשבון בנק משותף, ואתם פשוט נישואים. כלומר, המאבק באיזשהו מקום מסתיים. מבחינה פלילית אין שום בעיה להיות הומו, מבחינה נקרא לזה של מחלות נפש, זה כבר לא מוגדר כמחלת נפש לשמחתנו, וגם מבחינה שזה כבר נהיה מאוד נורמלי שבן אדם הוא הומו, אז המאבק בעצם הסתיים. כמובן שעדיין יש מקומות שיסתכלו על מישהו בעין עקומה, וזה בסדר. מי שרוצה להקם את העיניים, בסוף יהיה לו עיניים עקומות, וכמו שבגין אמר, אף עקום. אבל המאבק פחות או יותר הסתיים, המאבק לפחות מהכיוון הליברלי שלו. כמובן שעדיין יש הרבה שינויים חברתיים, שיש כאלה מהקהילה הגאה שרוצים לעשות אותם. בסדר. אבל אין צורך בכל כך הרבה עמותות ואקטיביסטים שילחמו בצורה אלימה על זכויות. כי המאבק מהבחינה הזאת כבר נגמר, ויש אנשים שפשוט המשכורת שלהם, או המעמד החברתי שלהם, מבוססים על המאבק הזה, והם פשוט לא מוכנים להשלים עם זה, שהמאבק, לפחות הרובד המאוד מאוד מרכזי שלו, נגמר.
אפשר דוגמה למישהו שככה חי ומתפרנס מצורק מאבק אלימה בקהילה הגאה?
האמת, אני פחות עוקב על אחרי תקשורת מיינסטרים, אבל אני הרבה פעמים רואה הרבה מאוד רעש תקשורתי שנעשה, בין על ידי אקטיביסטים, בין על ידי אנשי תקשורת, כנגד כל מיני אמירות. סתם גם, תראה, לפני איזה חצי שעה אני ציטטתי כל מיני פעילים שמרניים או רבנים שהם נגד. איך הגיעו לדעות של, נגיד, הרב לוינשטיין או הרב קלנר או רבנים כאלה ואחרים? כי מישהו, הוא עסק במשך אלפי שעות לעבור על כל סרטוני הווידאו שלהם, כל השיעורים שלהם, בשביל למצוא איזה אמירות מקוממות כנגד. כלומר, אם אתה מבין שבאמת המאבק נגמר, ושעכשיו אין צורך לחפש מתחת לשטיח כל מיני שיעורים נידחים מלפני 15 שנה של כל מיני רבנים, אז זהו, אז אתה לא תשקיע את כל המשאבים, זה הרי משאבים אדירים לעבור על כל השיעורים של הרבנים האלה מאלי ומהרמור ומכאלה. לא צריך להשקיע את כל המשאבים האלה.
תמיר, אמרת כרגע, בעיניי, טיעון אחד גלובלי נכון ברובו, והרבה טיעונים לא נכונים נקודתיים. אז טיעון אחד ששוב, ברור לי שחלק מהחבריי לאקטיביזם הגאה מאוד ייחסו אולי למה שאני אומר עכשיו, אבל המאבק ברובו נגמר. בחברה המערבית הדמוקרטית הליברלית, הוא ברובו נגמר בארצות הברית, והוא ברובו נגמר בישראל.
בעיקר הקהילה החילונית.
אנחנו נכנסנו למיינסטרים, וזאת מציאות שאני חושב שהיטיב להגדיר אותה מיכה גודמן, ההומואים יוצאים מהארון, וההומופובים נכנסים לארון. הם לא נכנסים בארון, אגב, מסיבה שתוקפים אותם או מאיימים עליהם, אלא כי דעות הומופוביות זה משהו שהפך למשהו כמו, זה משהו כמו בדיחות על פרנקים, זה משהו שפשוט בציבור מנומס כבר לא נעים לספר. מן הסתם יש, עוד יש אנשים שככה מספרים את הבדיחות האלה לעצמם בלב, אבל זה כבר לא מנומס, זה כבר לא יפה. זהו, זה אז...
זאת האמירה שאמרתי, שאתה סך הכל מסכים.
בגלל זה אגב, אני יכול באמת להיות ברוגע ליברלי יחסי כלפי הרבה תופעות של הומופוביה או דחייה או יקבלה נקודתית, בגלל שאני אומר בגדול ניצחנו. אבל למשל הנאום של הרב לוינשטיין, נאום הסוטים המפורסם, זה לא היה משהו נידח שמישהו מצא, זה היה נאום של כ-40 דקות, שאגב תקף שם באמת לא רק את ההומואים והלסביות, לא רק שימוש במילה סוטים, הוא תקף את כל הליברליזם ואת כל הדתיים הליברליים, נאום על 300 רבני קהילות, אף אחד לא קם ולא מחה, וזה דרך אגב הוביל באמת לאחד הניצחונות הגדולים של הקהילה הגאה הדתית, מצעד הגאווה בירושלים, בפעם הראשונה הגיעו 24,000 איש. וזה דרך אגב בעיניי, זה היה המענה הראוי, זה לא לצעוק הרב לוינשטיין הומופוב, זה להגיד לא, אנחנו לא ניתן לרב לוינשטיין ולרבנים החדשים לרוק עלינו, אנחנו נצא ונתמוך במאבק הגאה של החברים שלנו, ההומואים והלסביות הדתיים. וזה מה שהאמת הליברלים הסטרייטים הדתיים עושים מאז 2016. ככה אנחנו מגיעים לניסחונות.
ולגבי מה אתה לא מסכים איתי? כי אמרת שאתה מסכים איתי, כן, לגבי בגדול, שהמאבק נגמר. אבל מה הדבר שאתה חולק?
המאבק ברובו נגמר, אנחנו חייבים לעצמנו להשיג שוויון בישראל, זה כולל נישואים אזרחיים, כולל נישואים גאים בתוך זה.
כולל המיסוד, הממש החותמת הרשמית של המדינה.
כן, כן. אני מודה, בנקודה אחת אני לא עשיתי שורי בית לקראת הפגישה שלנו, לא בדקתי את השוויון הזכויות המלא בין הנישואים לבין היהודים בציבור בישראל. אז רואה ששמעתי על זה בזמנו אמירות שזה ככה ושזה לא ככה, אבל אני לא רוצה רגע להתייחס לנקודה הזאת.
תסלח לה ליהירות, אני במהלך מעל 200 ומשהו פרקים, תקנו אותי אולי 5-10 פעמים על עובדות. Okay. זאת אומרת, ברוב המוחלט של הפרקים, אני אומר משהו, אז אני צודק בו. שוב, כי אני ממש משתדל לא להתבטא בנושאים שאני לא מבין בהם.
סבב,
אבל לגבי ידועים בציבור, ממה שאני למדתי בדיני משפחה...
אז אולי זה היה מקרה אחת.
חוץ מדבר אחד. באמת, זה חוץ מדבר אחד. חוץ מענייני אימוץ. אבל ענייני אימוץ הם לא בדיוק כמו ענייני נישואים וזכויות ממוניות. הרי מה הזכויות שיש לנישואים ול... לא נשואים, זאת אומרת, מה ההבדל בזכויות, או לפחות מה היה ההבדל עד לפני שהיה את המוסד הזה של ידועים בציבור, בעיקר עניינים ממוניים, והעניינים הממוניים האלה נפטרו לגמרי על ידי בתי הדין למשפחה, ועל ידי פסיקות של בית המשפט העליון, לגמרי, גם במובן של גירושין, זאת אומרת, אם נגיד שני גברים חיים ביחד, בקשר רומנטי, נגיד, מעל שנה, עכשיו כשהם עוזבים זה את זה, יש להם תביעות ממוניות אחד כלפי השני, ממש כמו גירושין. הם, אמנם הם לא צריכים לשלם מזונות, אם אין להם ילדים משותפים, אבל הם ממש צריכים לחלוק בכל הרכוש שהם הרוויחו באותה תקופה של מגורים משותפים, גם אם הם לא יחדו חשבונות בנק, כמו שיש הרבה זוגות נשואים שלא מאחדים חשבונות בנק. ומהבחינה הזאת, יש בארץ נשואים גאים לגמרי, בצורה מוחלטת, חוץ מאשר לקרוא לזה נישואים גאים. זאת אומרת, מוסד הידועים בציבור שהתחיל אותו בית המשפט העליון באופן מלא, אז הוא חל לגמרי על זוגות חד מיניים, אז במובן הזה המאבק נגמר, חוץ מאשר הסטמפה הסופית, שכמובן מאוד רוצים לקבל אותה, אבל...
למה מאוד רוצים לקבל אותה לדעתך?
כי מאוד חשובה ההכרה. מאוד חשובה...
למה הכרה חשובה?
שוב, כי אם אתה מתייחס למרגנליזציה, בעצם להיכנס לתוך החברה בצורה מלאה. לא, ברור לי למה רוצים, אבל...
לא, אז הידי, אני אתעלה עצמך.
אני אומר, אבל אם אדם אומר, אדם אומר, אני מעוניין לחיות חיים פרטיים. בסדר? נגיד, אני לא. אני אוהב לחיות חיים ציבוריים, אבל אם יש אדם שאומר, אני רוצה לחיות חיים פרטיים, אני מעוניין שהזכויות שלי לא ייפגעו, שאני אוכל לחיות את חיי, שאני אוכל לעבוד במקום עבודה, מבלי שיפטרו אותי על נטייה מינית או דבר כזה ואחר. אני מעוניין לקבל שירות.
להיות אדם שווה זכויות ושווה חורות, כן? לגמרי.
אני מעוניין לנהל את חיי היומיומיים. אז אותו אדם לא מעניין אם כתוב לו בתעודת זהות נשוי, או כתוב לו בתעודת זהות כלום. אבל הוא יודע שהוא נחשב נשוי. זה לא מעניין אותו. את האדם הפרטי הזה. וכמובן שמבחינה ציבורית, אנשים כמוך שהם פעילים, זה מעניין אותם. היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
זה מעניין, שוב, זה לוקח אותנו לדיון על משמעות של מוסד הנישואין. נכתבו על זה באנגלית לא מעט, כמה וכמה פעילים שהם מוריי ורבותיי לחשיבה השמרנית הגאה, כמו בריס באור, שהזכרתי אותו קודם, כמו יונתן ראוך, שכתב אחד הספרים הראשונים שמבקרים את התקינות הפוליטית. הוא גם כתב יותר מאוחר ספר Gay Marriage, שבה This is good for gays, good for straight and good for America. ספר עם שם כזה מאוד סמלי, זה כמה שנים לפני הכרה באמת בנישואים גאים. והוא מדבר שם באמת על המשמעות החברתית של מוסד הנישואין, ובגלל זה, אני אומר על מה שאמרת, אני אפילו יכול להוסיף על זה, כי החברה הישראלית, החברה כבר מכירה בנישואין גאים. אני יושב מולך ויש לי טבעת רוסין על האצבע, ו...
מזל טוב.
תודה. לפני כחצי שנה, ו... כלומר, המשפחות שלנו והחברים שלנו מתייחסים אליי ולבן זוג שלי כאל זוג נשוי. לא שותפים, לא חברים טובים, לא, אלא כנכסים עלינו כזוג שמקיים יחסים משפחתיים.
יופי. אז אני אומר, מה אכפת לך, מה המדינה חושבת עליך? אם החברים שלך, והמכרים שלך, והאוהבים שלך מתייחסים לך כנשוי, אז מה אכפת לך מאיזשהו רישום כלשהו במשרד הפנים?
ערך סמלי.
שעליו שווה להפוך את השולחן? לא, נכון? כלומר, שעליו שווה אני, לצאת למאבקים...
אני לא הופך את השולחן, אני דורש מקום ליד השולחן. אני לא, לא לוקח ממך את החותמת נשוי בתעודת זהות. אני מבקש שלי תהיה חותמת. לי ולך תהיה חותמת.
אוקיי, בוא נשאיר את הסוגיה הזאת כרגע לא פתורה. אני חושב ששתי הצדדים בעמדה, בדיון, די ברורים, ונעבור לדבר על, דווקא על מצדדים. מצד הגאווה, זה נושא מאוד חשוב.
מצוין.
אז בעיקרון, על פי העמדה הליברלית של חופש הביטוי, שעליה דיברנו לא מזמן, על פי חופש הביטוי הקלאסי, יש חופש ביטוי ברחוב לצעוק מה שאתה רוצה. מצעד או הפגנה נכנסים בדיוק בדיוק לקטגוריה הזאת. זה לא ש... אני מעוניין לעשות מצעד, נקרא לזה במחות כפולות הומופובי, בתוך הבית שלך, ואתה יכול לזרוק אותי וגם לתת לי בעיטה. זה לא שאני מעוניין לעשות אפילו מצעד רק מול הבית שלך ולהפריע לך יומם ולילה מול הבית. אני רוצה לעשות מצעד שיש לו שעות מוגדרות ויום מוגדר, עובר ברחובות ראשיים, בין אם זה בעיר חרדית כמו בני ברק, ובין אם זה בעיר פחות חרדית מעורבת כמו ירושלים. למה לא? בעצם על פי העמדה הליברלית הקלאסית אין שום דבר שאוסר מצעד כזה. ובכל זאת יש הרבה מאוד גורמים שמתנגדים למצעדי גאווה, במקומות שהם לא לגמרי לגמרי, נקרא לזה ברוב מוחלט חילוניים.
בכל מקום שהוא לא מרכז תל אביב.
כן, נכון, כי שוב עכשיו רוצים להרחיב את מצעדי הגאווה גם למצפה רמון, שבדיוק שיעבור ליד הישיבה של הר המור שם, ישיבה של הרב קוסטינר, וזה דיון מאוד מאוד רחב, ובירושלים, ומצעדי הגאווה בסוף, יש מקומות, אני חייב לומר, שהם נראים כמו הפגנה רגילה, ושבא להעביר מסרים פוליטיים של שוויית זכויות, ניסויים גאים, לצאת מהארון, אתה יודע, מסרים רגילים. ויש מקומות שבהם זה נראה כמו איזה משהו שלקוח מהמועדוני לילה הכי חשוכים. אנשים לא לבושים, מבצעים אקטים מיניים על הבמה בצורה שגם אם, אתה יודע, סתם זוג של גבר ואישה, היו יושבים באמצע סדרות רוטשילד, ומנשקים אחד את השני עד כדי, ממש לטרוף אחד את השני, והורדת בגדים פלג ופליון, הדבר הזה שוטר היה ניגש אליהם ואומר להם, חברים, לא כאן. ואם במצעד הגאווה, דברים נראים כמו מעדון לילה.
כנראה שלא היית בסדרות רוטשילד מזמן.
אני ראיתי תמונות מהמצעד גאווה האחרון.
לא, בפחת מה גבר ואישה עושים בזדהות רושלד, אבל לא...
לא, לא אני אומר, אבל יש חוקים כן. כנגד התרטלות בציבור, כנגד...
יש חוקים ויש מציאות ברחוב התל אביב ובקיץ, אבל בואו...
אז אתה אומר, הדבר הזה כן, הוא כן. כשם שהוא קורה במצעד הגאווה, הוא קורה גם בשאר המקומות בתל אביב.
כן.
אוקיי, ולכן זה בסדר.
לא אוהבת א' ולא אוהבת ב', אבל...
לא, אבל בוא נדבר רגע על מה... כן. אתה יודע מה? אם אתה אומר, הדבר הזה הוא כבר מקובל, ולכן... אני אמנם סולד ממנו, אבל מותר במצעד הגאווה גם שתהיה התרטלות על מסעיות, אז סבבה. אבל אם אתה אומר הדבר הזה, יש לי מה להגיד עליו גם לגבי מצעד הגאווה, אני חושב שזה לא ראוי, בלי שום קשר למה קורה ברחובות תל אביב בשעות אחרות של היום, אז זה גם משהו.
אז רגע, אז למה אתה רוצה התייחסות?
לא יודע, אני, תראה, אתה בשיחה המקדימה אמרנו שאנחנו רוצים לדבר על מצעדי גאווה באופן כללי.
אוקיי.
מה השנקל שלך? אני חושב שאמרתי את השנקל שלי על מה קורה בתל אביב, בירושלים ובמצפרמון.
אני באופן אישי, מחוץ לארון הרבה מאוד שנים, פעיל בקהילה הגאה הרבה מאוד שנים, כל השנים הקפדתי לבוא למצעד הירושלמי, אף פעם לא הייתי במצעד התל אביבי. אני לא מחובר לעבירה שלו ולא אוהב אותו. עכשיו, כל מצד בכל עיר יש לו את האופי שלו. המצד התל אביבי, שנערך גם בחודש יוני בצהריים, יש לו אופי של מסיבת חוף תל אביבית. עכשיו, באמת, לא, אנשים לא מתרטלים שם יותר ממה שאנשים באופן כללי מתרטלים ברחוב תל אביבי בחודש יוני בצהריים. שוב, אתה שואל אותי, לא אוהב את זה ולא אוהב את זה. בגלל זה אני לא נמצא במצעד, אבל יש לו את האופי המסוים הזה. אני לא נוהג להוריד חולצה ולרקוד על מסעיות באורח חיי אישי. ולכן זה המצב וזה לא רלוונטי מבחינתי. המצד הירושלמי תמיד נשא אופי אחר, מסלול שהוא תמיד נבחר בקפידה בשביל לא לעבור, לא בשכונות הדתיות, ואגב, כמעט כל שנה מנסים להפיץ שמועות שרצו להעביר את המצד ליד הכותל, לא הייתה אף פעם כוונה כזאת. תמיד, אף פעם לא היו במצד הירושלמי מסעיות ובמות, ואגב, אנחנו נלחמנו בעבר לפחות כל שנה בתקשורת, על זה שכשמדברים בתוכנית חדשות על מצד ירושלמי, לא יראו תוך כדי זה תמונות מהמצד התל אביבי, כי זה היה כל הזמן קורה. אנשים, מצד, אבל זה שני מצדים מאוד שונים באופי.
כל האילוסטרציה הזאת.
כל האילוסטרציה, בדיוק, ואתה יודע, אפילו ברמה טכנית, מצד ירושלמי נערך בירושלים ביום חמישי אחר הצהריים. בחמישי אחר הצהריים בירושלים, גם בחודש יוני, אי אפשר כל כך להוריד חולצה. קר.
אין ספק שבמצעד הירושלמי זה נראה ממש כמו הפגנה שקטה, נחמדה.
שגם בשנים האחרונות גם מתאחד סביב הדמות הקונסנסואלית של שירה בנקי, לצערנו.
כן, אני רק אומר, המצעד הירושלמי אין ספק שחוץ מהתוכן והמסרים שלו, הוא נראה מתורבת, מעונב ומהוגן. על זה אי אפשר להגיד חצי מילה, יכול להיות שהרבה אנשים דוקר להם בלב המסרים שנאמרים שם במצעד, אבל אין ספק שהלבוש הוא לבוש מכבד, והוא לא לבוש שאפשר להגיד עליו משהו של התרטלות, סיפורים, מיניות. לא, אני אומר, זאת הצלחה של הקהילה הגאה בירושלים, של מארגני מצעד, באופן שעושה את זה בצורה...
שעורך את המצעד פוליטי. באופן מותאם להקשר ולמקום.
ולא, במצעד התל אביבי אנחנו ראינו תחנה, אחר כך בפארק הירקון, איפה שזה נערך, זין על מקל, מציצה על מקל, כל מיני דברים שוב, שאותים מזעזעים.
תל אביב.
תל אביב. תראה, בתל אביב באופן כללי, ביום יום אני לא רואה דברים שאני לא ממש אוהב לראות. כאילו, אתה יודע, ביום יום אני מסתובב בתל אביב לא מעט, ו... לא רואה זוגות מתרטלים יותר מדי, יכול להיות שאני פשוט לא מסתכל ולא מחפש את כל אותם זוגות.
ולא צריך.
כן, גם לא צריך.
אתה מטר על התנוג הזה.
אז לגבי זה באמת, אני חושב שמבחינה של עמדה ליברלית, אין הרבה מה להגיד. אבל בוא נכנס רגע למקום קצת יותר קשה, כי עמדה ליברלית הדברים מאוד מאוד קלים. מדינה יהודית. מדינה יהודית, בתורן נכתב על משכב זכר שזו תועבה, לא איזה משהו, מילה קלה, ויכול להיות שבמדינה יהודית, יכול להיות שצריך להיות חופש ביטוי לכולם, אבל למצעד תועבה, מצעד שהתורה אומרת עליו שהוא תועבה, אולי לא צריך להיות חופש ביטוי, ואם בכל זאת רוצים לעשות איזה הפגנה או איזה משהו כזה, אפשר לעשות את זה באמצע המדבר, במקום שבו אנשים לא, שמי שלא בוחר לראות את זה, לא רואה את זה, וככה לפתור לכולם את הבעיות, כמובן אני פה מציג כל מיני רעיונות כאלה ואחרים שאני מאמין שהעלו אותם, ושקראתי רעיונות שכאלה, נשמח להתייחסות שלך לעמדה יהודית יותר מאשר עמדה ליברלית יותר.
או לעשות את ההפגנה לא במדבר, בואו נעשה את ההפגנה בכוכב אחר, פשוט בעל הריח, מאדים.
כן, אפשר בכפריסין לעשות.
כפריסין, כן, כן, נהדר. טוב, אז כאן באמת נכנס החלק של מדינה יהודית ודמוקרטית. נערכות במדינת ישראל הרבה מאוד הפגנות שמעצבנות הרבה מאוד קבוצות של אוכלוסייה. למעשה, אני חושב שכל הפגנה של איזושהי קבוצת אוכלוסייה מעצבנת איזושהי קבוצת אוכלוסייה אחרת.
נכון, זה תמיד
אם
נכון.
אם מתנחלים מפגינים על כיכר רבין, נניח נגד התנתקות או נגד איזה שם החלטות פוליטיות, איך הדוסים האלה באים להפגין על כיכר על שמו של רבין שהם רצחו אותו, כביכול. זה לא חוצפה, זה לא פוגע ברגשות של תל אביבים? פוגע. איך היהודים הדתיים עולים להר הבית ומתפללים שם, והם יכולים, הם בטח רוצים לפוצץ את המסגד שם ולגרום לנו למלחמת העולם השלישית מול מיליארד מוסלמים. איך הם עושים דבר כזה? איך הדוסים עושים הופעה נפרדת? איך זה היה הופעה נפרדת בכיכר רבין, שאחר כך עשו אותה משולבת.
או באפולה.
שרים בכיכר.
מוטי שטיינמץ.
איך קראו לזה?
של חבד.
של חבד. בסוף הוציפו איזושהי מחיצה שלישית ששם זה יהיה מורב, ואז כן היה מותר. אז זה בעיניי הדבר. דרך אגב, באופן כללי אני אומר על זה, זה מעניין שרוב האנשים שמאמינים שנכון לעלות על הר הבית, באיזשהו אופן אוטומטי מתנגדים למצעד גאווה בירושלים, אפילו בלי לחשוב על זה יותר מדי למה הם מתנגדים. ורוב האנשים שצועדים במצעד הגאווה בירושלים, באיזשהו אופן אוטומטי, לא יודע אם מתנגדים, אבל לא נורא חשוב להם שיהודים יעלו להר הבית. כאשר שוב, הטיעון הכי נפוץ והנגיש של שתי הקבוצות, זה פוגע באנשים שמסביב.
פוגע ברגשות.
זה פוגע ברגשות, אוקיי. אז הרגשות שלהם יהיו פגועים, אז מה?
אתה חוזר לליברליזם הקלאסי פה.
כן.
זה לא חוכמה, אמרנו בוא נשאל את זה מבחינה יהודית. אז אתה אומר, לא, בוא נחזור שוב
לליברליזם קלאסי. בעיניי מישהו שמתנגד לליברליזם, הוא עושה פה משהו צבוע, כי אז כשהוא ירצה להפגין ויגידו לו, אתה דוס פרימיטיבי, אם פה אתה מתנחל שרצח את רבין, תפגין לנו פה בתל אביב בראשון בגוש דן, גם הוא יפנה לליברליזם ולחופש ביטוי. בדיוק כמו שהחרדלים כשרצו לקפות עליהם את ההורדה של השלטים אבא פלוסים משאבי משפחה, בגלל שזה פוגע ברגשות של הקהילה הגאה, רצו לבגץ. לבגץ השמאלני, הדיקטטורי, שזה וזה וזה.
שנייה, אבל בוא נסה רגע לסכם את הדעה שלך. אתה אומר, הליברליזם הקלאסי יכול להיות פתרון גם לאלה שרוצים לעלות להר הבית, mm-hmm. גם לאלה שרוצים לרשום בשלטים אבא פלוס אבא שווה תועבה, mm-hmm. וגם למי שרוצה לעשות
מצד
גאווה. עכשיו, זה ברור. עכשיו, זה ברור, הליברליזם הקלאסי פותר המון 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 מתחים חברתיים, כי הוא בעצם מאפשר לכולם על פי סט ערכים, סליחה, סט כללים ברור, מה מותר לעשות ומה אסור לעשות. מה מותר? כמעט הכל. מה אסור? כמעט כלום חוץ מאשר פגיעה באלימות, לפחות במובן של חופש ביטוי. זה פתרון קל, אבל אנחנו גם מדינה יהודית. ובמדינה יהודית, לעשות מצעדים שמקדמים משהו שהתורה קראה לו תועבה, נשמע, אתה יודע, קצת רחוק. אתה רצדיק את זה.
לא, זה לא נעים. אז לאותו בן אדם שאומר שזה תועבה, זה לא נעים. בסדר, לא נעים לך, תפגין נגד זה.
לא, אבל זה לא נעים לאדם הפרטי האינדיבידואלי.
אוקיי.
זה לא נעים ליהדות. ואם המדינה היא מדינה יהודית, אז איך היא אמורה להרשות דבר כזה?
אנחנו נכנסים כאן לדיון מאוד רחב מה התוכן של המדינה היהודית ומי קובע מה אותו תוכן. כשהומואים ולסביות יהודים עושים מצד גאווה ואומרים, יש לנו חלק ונחלה באלי ישראל, אנחנו חלק מהיהדות, אתה רואה עכשיו את הסדרה ארון הקודש בכאן אחד. אז תראה, אז מומלץ. אפרופו כמה אנחנו משתלבים וכמה אנחנו באמת הפכנו להופכים והפכנו לחלק מהמיינסטרים, אז באמת, באמת דברים קורים, וזה מה שמאזבן. ואתה יודע מה? לסתום פיות בבית המדרש זה גם לא יהודי. זה לא רק לא ליברלי, זה גם לא יהודי. אתה טוען שלהיות הומו מחוץ לארון זה לא יהודי? אני חולק עליך, בוא נתווכח, אבל אל תסתום לי את הפה, אל תוציא אותי מחוץ לרשות הרבים. תעמוד ליד המצעד ותפגין ותסביר למה אני לא צריך לעשות את המצעד. אבל אל תסתום לי את הפה, אל תמנע ממני את המצעד.
אתה אומר כאילו היהדות בעצם בסופו של דבר אתה עושה לזה מין רדוקציה, שנייה לרגע לפני שאתה מתעצבן, לעניין של מין חופש ביטוי וחופש ויכוח. זאת אומרת, היהדות בסופו של דבר, הערך שהיא מקדשת יותר אולי מהכל, זה להתווכח.
יש בית מדרש ויש מחלוקת.
כן.
נכון.
אם אין מחלוקת בבית מדרש, אין בית מדרש, ואם בעצם אין את המחלוקת הזאת, אי אפשר להתחדד בערך חברתה. אבל יש גם אמת, זאת אומרת, יש 70 פנים לתורה, לא 71, ולא 1,000, ולא מיליון. ואי אפשר לפרש דברים באופן לגמרי, 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 שסותר את כל הדורות הקודמים. אין הרי רב אחד מלפני...
מי קבע את זה? מי החליט?
ההיכרות, אתה יודע מה, ההיכרות המועטה שלי עם הספרות התורנית, מעולם לא נתקלתי ברב מלפני 200 שנה ומעלה, שאמר משהו בחיוב של זוגות הומולסבים. או אתה יודע מה, עזוב זוגות. באופן דמרגינליזציה. באופן של חד פעמי. מישהו אחד שכב עם מישהו אחר. אם אפשר להגיד על זה משהו טוב, משהו של וואלה זה מדי פעם, למה לא לגוון? אין דעה כזאת ביהדות.
אנחנו גולשנו לדיון על משקף זכר בהלכה, מול הדיון של מצעד גאווה במדינת ישראל או בירושלים.
והדברים קשורים?
לא, אז אתה מחבר דברים שהם בעיניי לא לגמרי קשורים. אף אחד לא עושה משקף זכר במצעד הגאווה. מעולם לא נתקלתי.
ודאי שלא, אבל מעודדים להפוך משקף זכר לנורמלי.
לא. קודם כל לא,
מרב מיכאלי אמרה משהו מאוד מאוד יפה שאני רוצה להתייחס אליו. היא אמרה, המשפחה המסורתית, עזוב רגע גבר אישה, זה לא משנה כרגע, אבל מוסד המשפחה המסורתית, שכמובן בדרך כלל כולל גבר ואישה, כולל בתוכו ארבע פעילויות או ארבע מוסדות שלפי דעתם לא דווקא צריכים להיות קשורים. יש את המוסד של עם מי אני גר, יש את המושג של אם אני מקיים יחסי מין, יש את המושג של אם אני חי בשותפות כספית, שדרך כלל זה יכול להיות לא אותו דבר, נגיד שותפים יכולים להיות בשותפות אם הם גרים, אבל לא שותפות כספית, איך הם מנהלים את החשבון בנק, איך הם מנהלים את ההוצאות שלהם, ויש את השותפות איך מגדלים ביחד את הילדים. אז היא אומרת, יכול להיות שעדיף שאני אגדל ילדים עם מישהו אחד, יגור עם מישהו שני, יחלוק חשבון בנק עם איזה קומונה, ו... יקיים יחסי מין עם מישהו רביעי. כלומר, כשמקדמים, מפה אני בא ואומר משהו אחר, כשמקדמים משפחה חד מינית, מקדמים באופן ישיר משקף זכר. מקדמים את הדבר הזה, כי הרי ברור שכשאתה אמרת שאתה מאורס למישהו, לבן זוגך, אתה ממש כמו נשואים. אז הרי ברור שאתם מקדמים גם יחסי מין, זה goes without saying.
מאיפה זה ברור לך?
זה לא ברור?
לא.
אז בוא נדבר על זה. כאילו, לאו דווקא בהקשר האישי שלך, בוא נדבר על זה באופן כללי. כשיש זוג הומואים, דתיים, הם לאו דווקא מקיימים משקף זכר?
בוודאי.
אז הם כן.
לא, בוודאי לאו דווקא מקיימים
משקף זכר. אוקיי, אז זאת אומרת, יכול להיות שיש ביניהם יחסים רומנטיים, אבל בלי קיום אקט מיני.
בוודאי. האקט המיני הספציפי הזה.
אוקיי, זה חדש לי. בוא נדבר על זה, אני חושב שזה חדש לעוד הרבה אנשים. כי זה לא משהו שהוא בשיח בכלל.
משהו בשיח, כי אנשים מניחים הנחות ולא מדברים על ההנחות של עצמם.
אז המיקרופון פתוח, אתה מוזמן.
מתחבר לאנשים, דברים לא מחוברים. הומו שווה משקף זכר, מה פתאום? התשובה היא לא.
לא, אבל תפרט על זה, אני רוצה לשמוע, אני חושב שגם המאזינים, נתקלים בזה אולי פעם ראשונה. אני לא איזה בן אדם מאוד מאוד צר אופקים, רק קצת. לא ידעתי על זה.
אוקיי, מבוא קצר לסקסולוגיה.
יאללה.
מעשה של מין אנאלי המכוונה בהלכה משקף זכר, הוא בכלל לא פרקטיקה נפוצה, לא הפרקטיקה המינית הנפוצה בקרב זוגות של גברים, דתיים או לא דתיים, יהודים או לא יהודים.
טוב, מבחינה סטטיסטית.
כן.
לא ערכית.
כן. לראה המחקר ב-Journal of Sexual Medicine בארצות הברית, מאמר בגלריון 3 שנת 2017. מבוא הראשונה שככה קפצה לי לראש.
אוקיי, זאת אומרת שאם אנחנו צריכים רגע לסכם את המיני דיון הזה, שכשצועדים במצעד הגאווה, יכולים לצעוד עבור מטרות של לגדל ילדים ביחד, לגור ביחד, לנהל
חשבון. לא לחיות בארון בבושה ובאשמה ובהסתרה.
לא לחיות בארון במובן של המשיכה המינית, במובן של הרצון לקיים רומנטיקה.
במובן של הזהות שלי.
כן, אני אומר, אבל זה רק אחת מבין המון זהויות. זאת אומרת, אני לא מסתובב ברחוב, אני הטרנסקסואל, אני הטרנסקסואל. אני לא מדבר על המשיכה המינית שלי, אני רואה איך...
כי אתה לא חושב שיבולה לך בגלל שאתה הטרוסקסואל.
לא, אבל אני...
אין לך סיבה להסתיר את זה, אתה לא חושש.
זה חלק כל כך קטן מהזהות שלי. יש לי גם זהות של ירושלמי. אני מדבר על להיות ירושלמי כל היום.
אז אני אגיד לך, כי תקופה ארוכה בחיים שלי אני הייתי בארון, וכבר תקופה ארוכה מאוד אני גם מחוץ לארון. ואפרופו, אני חוזר רגע למה שסיפרתי קודם, למעשייה במטוס. אני חושב שהיא משקפת משהו, כאילו היא מעשייה מצחיקה ומשקפת משהו עמוק. שים לב, כשהפעיל הגאה הזה, לא מדבר על הנטייה המינית שלו, היא לא נוכחת, אבל היא כאילו נוכחת מתחת לשולחן כל הזמן, הוא כל הזמן מנסה לעקוף אותה, כל הזמן מנסה מלמנה מלדבר עליו, והיא כל הזמן לוחצת אותו, תצא, תצא, תצא מהארון, וכשהוא עושה את זה, הוא אומר, למה אתה תוכף לזה לתוך האף? אז זה מה שאני אומר, שוב, אז בחיי, כמי שחי גם בארון וגם מחוץ לארון, כשחייתי בארון, הצורך להתבייש ולהיאבק עם עצמי ולהסתיר, לקח ממני, כאילו הרבה יותר חשבתי על ההומוסקסואליות שלי, מאשר היום כשאני מזמן חי מחוץ לארון, בעבודה יודעים, בקהילה יודעים, ההורים יודעים, המשפחה יודעת, כאילו כל עם ישראל יודע, אני מתעסק עם הנטייה המינית שלי הרבה הרבה פחות, ואני חי בזוגיות עם גבר, אני מתעסק עם הנטייה המינית שלי הרבה הרבה פחות.
אז שוב אנחנו חוזרים רגע לדיון שלנו, כשמקדמים דברים במצד הגאווה, לאו דווקא מקדמים משכב זכור. זה מה שאתה בעצם אומר, וזה דבר שלי הוא חדש.
אוקיי, לי הוא היה מאוד מובן מאליו.
לא, אבל
אני שמח שחידשתי.
יופי, לא, אני חושב שגם לאולי שלושה, ארבעה מהמאזינים שלנו, זה גם חדש, וטוב שדיברנו על זה.
אם חידשתי, איזה שחריק פשוט.
אני חושב שחידשת להרבה אנשים. והדבר האחרון שרצינו לדבר עליו, כי אנחנו כבר בשעה וחצי, הוא בעצם על כל התחום הזה של טיפולי המרה. עכשיו, לך יש פה באמת credentials, אתה גם איש משירותי בריאות הנפש.
איש טיפול.
איש טיפול. אתה גם פעיל בקהילה הגאה. וגם יש לך עמדות כפובליציסט, אז בכלל אתה...
עמדות כפובליציסט. עברתי טיפולי המרה בעבר בעצמי, מאוד מאוד לא רציתי להיות הומו, ובאמת נתתי לזה את כל הצ'אנס ואת כל המאמץ. משני אנשי טיפול, אחד דתי, אחד חילוני. וגם הייתי זה שבדצמבר 2003, אני בדקתי בשבוע שעבר, פרסם את המאמר הראשון בעברית נגד טיפולי המרה, בעיתון דעות של נמני תורה ועבודה, אז עדיין תחת שם בדוי זאב דרור, זה היה מאמר ביקורת על הארגון ההמרה הראשון בישראל, על ארגון עצת נפש.
בוא נדבר על זה רגע בצורה מבואית, פתוחה.
בבקשה.
טיפולי המרה, ממה כן. שאני יודע, שוב, אני מבחוץ, זה תחום שבאמת לא מעסיק אותי ביום יום, אדם הולך למטפל מתוך קושי. אני חושב, כמו נגיד מישהו שיש לו דחיינות כרונית, או מישהו שיש לו חוסר יכולת לקיים יחסים רומנטיים ארוכת טווח.
מצוקה נפשית כלשהי.
מצוקה נפשית כלשהי. אז כשם שאדם הולך לגבי מצוקה נפשית כלשהי של דיכאון, הוא יכול גם ללכת לגבי מצוקה נפשית שהוא אומר, הייתי רוצה להימשך לנשים. נמאס לי מהנטייה להימשך לגברים. נמאס, לא, לא רוצה את זה יותר בחיים. ומטפל, כמו כל מטפל אחר, היה מעוניין לעזור למטופל שלו, להגיע לאותה שלוות נפש, לאותם יעדים, בין אם הוא קואוצ'ר ובין אם הוא מטפל כפסיכולוג, לאותם יעדים שהוא רוצה. איזה אנטי זה גורם, הטיפולי המראה האלה, אדם בא, שני אנשים בגירים, אחד מדבר עם השני, יכול להיות שזה דרך טיפולי המרה, זה יותר מאשר רק דיבורים, יכול להיות שגם זה כל מיני מכות, וכל מיני חשיפה לסרטוני וידאו מגעילים, או כל מיני דברים כאלה ואחרים. אבל בהנחה וזה, אתה יודע, טיפול של שיחה בין אדם לחברו, איזה התנגדות יכולה להיות לזה?
טוב, קודם כל, עכשיו בקלות אני יכול לדבר עוד שעה וחצי, אבל אנחנו לא נעשה את זה, אני באמת אשתדל להיות ממוקד. אז ברשותך אני אצטט מעוד אחד ממוריי ורבותיי לחשיבה השמרנית הגאה, מרצה לפילוסופיה ג'ון קורווינו. מאוד ממליץ לך אגב גם על הספרים שלו וגם על הערוץ יוטיוב שלו. אז הוא באמת, הוא כתב כמה ספרים שבהם הוא באמת מתמודד עם כל מיני טיעונים נפוצים כלפי הקהילה הגאה, כלפי נישואין, כלפי שוויון, כלפי אם הומוסקסואליות, למה לא משקף בהמה, למה פוליאמוריה, למה לא זה, למה לא זה. ובאחת הפסקאות הוא מתייחס שם לטיפולי המרה. אז הוא אומר, אז יש אנשים שאומרים, אני מרגיש שהאני האמיתי שלי זה אני הוטרוסקסואלי, ועם זה אני רוצה לבוא לטיפול ולטפל בזה. ברמת העיקרון אין לי עם זה שום בעיה. אבל למה יש לי עם זה הרבה פעמים בעיה בפועל, כי הרבה פעמים האנשים האלה אומרים לי, אם אתה ג'ון תתבונן בכנות על עצמך, אתה גם תרגיד, תבין שאתה יודע עם עצמך שבהומוסקסואליות שלך יש משהו רע. בתוך תוכך אתה יודע את זה.
אז זה מה שנקרא דיבור מעל הראש.
אז יפה, אז אומר חברים, אני לא יודע בתוך תוכי שום דבר כזה ושום דבר שדומה לזה, ובואו כל אחד יחליט מה הוא יודע על עצמו בתוך תוכו. זה קודם כל. ברמת התוכן חשוב להגיד פה כמה דברים. קודם כל, לטיפולי ההמרה יש היסטוריה אסוציאטיבית רעה מאוד, כי האנשים שקידמו את טיפולי ההמרה, שביססו את התיאוריות של טיפולי ההמרה, טיפולים שנועדו לשינוי נטייה מינית, היו היסטורית גם האנשים שמנעו, נאבקו למען אי הוצאה של טיפולי, של ההומוסקסואליות מקטלוג האבחון הפסיכיאטרי, נלחמו נגד השוויון של הקהילה הגאה, בצבא, במוסד הנישואין, בהשתלבות בשירות הציבורי, בכל מיני דברים, או אני אעשה את זה ככה, מעולם לא ראית מטפל המרה במצעד גאווה. לא הבנת מה אמרתי.
לא הבנתי, אבל כאילו, אז מה אם הוא לא בעד? זאת אומרת, מעולם לא ראיתי מטפל שקשור ללא יודע, מחלות שקשורות לפחד מגבעים, במצעד שחוגג את הפחד מגבעים. כאילו, מה, אוקיי, אז מה?
לא, זה לא סתם, אני אומר, זה מדובר באנשים שנאבקו נגד הזכויות של הקהילה הגאה.
אבל אם כאנשי טיפול הם יכולים לעזור לאותם מטופלים להשיג את המטרות שלהם?
לא, אז לא.
זאת אומרת, מה זה רק אקטיביסטים חולים?
לא, קודם כל, כשאתה שואל למה הקהילה הגאה מגיבה ככה כלפי האנשים האלה, אז זאת הסיבה, זה אנשים שהיו עסוקים שנים רבות מאוד להתעלל בנו פסיכולוגית, בדיוק כמו שפסיכיאטרים סובייטים התעלו פסיכולוגית במתנגדי המשטר. אתה יכול להגיד שגם הם האמינו שאם מישהו לא רואה את האור הגדול של הקומוניזם, אז הוא פשוט מטורף וסקיזופרן ולא שפוי. יכול להיות שחלקם באמת האמינו בזה.
בסדר,
זה הופך את מה שהם עשו ללא התעללות, זה התעללות.
ודאי, אבל אם כל פסיכולוג מדבר מעל הראש למטופל, בעיניי זה דבר שהוא לא תורם כמעט כלום לטיפול. זאת אומרת, זה פשוט להיות מטפל גרוע.
בוודאי.
אם את כאילו, אם אתה בא ואתה אומר לי איזה משהו אישי, ואני אומר, זה בגלל שאתה נמשך לאמא שלך. מה שנקרא, תספיך הדיפוס. Okay. ואתה אומר לי, לא, באמת, באמת בכנות, אני לא נמשך לאמא שלי, והדבר הזה לא קשור. גם אם הייתה למשיכה לאמא שלי, זה לא קשור. אז בוא נעבור הלאה.
כן.
ואני מתעקש, אומר, לא, הבסיס של כל הבעיה שלך, של הדחיינות, היא זה שנמשך לאמא שלך, אז זה לא מקדם כלום, זאת תמיד התשובה לכל שאלה וזה, זה סתם להיות מטפל גרוע. עכשיו, אם המטפל, כל מה בא ואומר, לא, זה בגלל נטייה, זה בגלל שאתה יודע בתוך תוכך שאתה שונא את הנטייה הזאת. לא באתי לך בשביל לדבר על כמה אני שונא אותה. באתי לדבר איתך על איך אני נהיה כזה אדם שנמשך לנשים. וכל הזמן הוא פשוט מטפל גרוע, הוא לא עושה תפקידו נאמנה.
נהדר. אז לפי הטענה שלך, 100% של האנשים שעושים טיפול לשינוי נטייה מינית, הם מטפלים גרועים.
אני לא מכיר, 100%. אני באמת לא מכיר את התחום, אתה מבין?
ואני כן.
אז בוא נראה.
אז בשביל זה אני פה. נכון, ושוב באמת, אני עשיתי בזה שיעורי בית מאוד יסודיים, קראתי באמת את כל החומר הקיים בנושא, בין היתר כי היה לי חשוב להבין, האם אני באמת יכול לשנות את הנטייה המינית שלי או לא. אז חשוב להגיד משהו, שוב בתור מישהו שגם יש טיפול כבר די ותיק והרבה זמן בזה. פסיכולוגיה, פסיכותרפיה מודרנית לא מכירה דרך לשנות נטייה מינית של בן אדם, נקודה. ומי שטוען אחרת, משקר.
זאת אומרת, זה משהו שחשוב לי לומר, המחקרי.
לשים את זה עם סימה הקריאה, כן. למה זה ככה אפשר להתווכח? אפשר בין היתר להגיד שהמאפיה הגיעה לא נתנה לפתח את הטיפולים האלה. בסדר. אבל עובדתית, אין נכון להיום, טיפול שבאמת מאפשר לעשות, זה פרקטיקה טיפולית מוכרת. דינמית, קוגניטיבית, התנהגותית, מכות חשמל, דיקור סיני, לא משנה מה תביא לי. אין נכון להיום פרקטיקה כזאת. אני למשל איש טיפול מתמחה בטיפול בהתמכרויות. התמכרות זאת מצוקה נפשית מאוד קשה. מאוד קשה לטפל בה, ואחוזי הצלחה, בוא נאמר, הם עולים, אבל הם, בוא נאמר שהם פחות מ-90% ופחות מ-80%.
וואו, זה כלום.
זה לא כלום, זה הרבה מאוד, אבל הם, היינו רוצים שהם יהיו הרבה יותר גבוהים. יחד עם זאת, במדינת ישראל היום, אתה יכול לפגוש אלפי מכורים נקיים ומחלימים. מכורים לסמים, אלכוהול, הימורים, סקס, פורנו, קניות, אכלנות כפייתית. אנשים שבאמת עברו מצוקה מאוד קשה בהתמודדות עם ההתמכרות הפעילה. אנשים שעברו גם כשהם החלימו מההתמכרות משברים מאוד קשים, והם חיים כמכורים, נקיים, מחלימים, ואין שום בעיה, אני יכול תוך 5 דקות להפגיש אותך איתם, ואתה תוכל לדבר איתם, להתרשם מהם, לספר לך את סיפור החיים שלהם, אין בעיה. יש 2,000 אנשים כאלה בארץ, מאות אני מכיר אישית, בעשרות טיפלתי באופן אישי.
ומה זה מוכיח, איך זה קשור?
לא, זה מוכיח כי אתה לא תצליח להיפגש עם גיי אפילו אחד, ששינה את הנטייה המינית שלו בטיפול, שחי היום חיי משפחה טובים ומספקים, ואין לו בעיה לספר לך את זה. אין. זה לא קיים.
אין אף הומו שיסכים לדבר איתי על זה שהוא כבר לא הומו?
כן, כי אין הומו כזה, לא בארץ ולא בעולם. אני טוען פה טענה מאוד גורפת, לכן אתה יכול להבין שאני עומד מאחוריה לגמרי.
לא, אני... אין לי את הכלים לבוא ולהגיד שלא, אבל...
אתה מוזמן לבחון אותי.
תראה, לא בעילום ש... בעילום שם, אני יודע שהתפרסמו הרבה מאוד מאמרים על כל מיני אנשים שאמרו, אני הייתי הומו, והיום אני חי עם אישה באושר, ואפילו מצליח קצת למשך אליה מדי פעם, וגידלנו משפחה וילדים. הרי, תראה, ברור שלאורך כל הדורות, לאורך כל אלפי שנות היסטוריה שאנחנו מכירים, היו אנשים שנולדו עם משיכה חד מינית, וחיו בארון. חיו, ניהלו חיי משפחה, בין אם הם חיפשו ריגושים בחוץ אחר כך בסתר, ובין אם הם לא חיפשו ריגושים בחוץ, ופשוט חיו את כל החיים שלהם ללא מיניות ממומשת.
ותוך סבל וגרימת סבל לנשותיהם.
כן, תוך, דרך אגב, אני גם מכיר באופן אישי מקרה של אדם שהוא הומו, והוא החליט עם עצמו שהוא מתחתן עם אישה מבלי לגלות לה כלום. אני חושב שאני אחד האנשים הראשונים שהוא גילה, הוא גילה לו את הדבר הזה. והאישה הזאת מאוד מאוד סבלה, והיו לה חיים מאוד מאוד קשים. עד כדי שהיא נפטרה בסופו של דבר מסרטן, אבל אפשר להגיד שהיא נפטרה גם אולי כחלק מהצער שנגרם לה. אבל שוב, אני לא רוצה להאשים את אותו אחד. הוא בעצמו באמת... איש מסכן, ושמאוד כדאי שיקבל עזרה.
כואב למוד לשמוע, זה היה פה...
כן, לא, זה באמת כואב. זה
סבל של שני אנשים.
באמת כואב. מצד שני, שוב, יש אנשים, אתה יודע, בסופו של דבר בספקטרום, ספקטרום המיניות. גם אני כהטרוסקסואל, יכול להיות שאני אדם שמאוד חושב על מיניות מדי רגע ורגע, כלומר, כשאני מסתובב בקניון, אני לא מפסיק להסתכל ימין השמאלה, ולחשוב מחשבות מיניות על נשים שאני רואה. ויכול להיות שאני, אתה יודע, עם טסטוסטרון קצת יותר נמוך, ולא כל אישה שאני רואה ישר מדליקה לי מחשבות, וככה אני חושב גם מישהו חד מיני, יכול להיות שהוא כל הזמן חושב על... לגעת בגברים אחרים, ויכול להיות שהוא חושב בכלל על זה רק כשהוא פוגש את הבן זוג הרומנטי שלו, או בכלל הוא אמיני כזה. יש גם דברים כאלה. זאת אומרת...
אתה מדבר על הספקטרום של המשמעת המשיכה, לא הספקטרום של הנטייה המינית עצמה.
בדיוק, כן, נכון. ויכול להיות שיש מישהו שהוא כזה קצת אמיני, והוא יכול למצוא לעצמו איזה בת זוג, שאלה הוא בכלל לא נמשך, ואם הוא היה לוקח גבר, הוא היה נמשך עליו טיפ-טיפה, כי הוא כזה אמיני, זהו, ואז לא היה נגרם לה כזה סבל, כי הוא היה מתייחס אליה בכבוד, בהגינות, בחברות מאוד עמוקה, אבל לא במיניות מאוד גדולה.
לבריאות, מצוין.
כלומר, אני אומר, יש הומואים שיכולים להתחתן כדת משה וישראל, ולנהל חיים שבהם נשותיהם יהיו שמחות ומאושרות, כי יהיה קשר חברי עמוק. דרך אגב, בכל קשר נישואין,
אתה לא מדבר על שינוי מיתמית, אתה מדבר על יצירת מסגרת.
נכון.
אני ממש...
או אפילו על חיים באופן חלקי בארון, לא כי הם לא מגלים לאף אחד את הנטייה המינית האמיתית שלהם, אלא כי הם פשוט לא מממשים אותה בחיי הנישואים שלהם.
לבריאות, מה...
לא, אני רק אומר, לא, זה היה נשמע בהתחלה שאתה גורם...
זה נושא אחר, זה לא טיפולי המרה.
נכון, אבל בתחילת השיח היה נשמע כאילו שיש פה סבל אדיר לנשותיהם בלי שום קשר למי הם ומה הם. זאת אומרת, יכול להיות מישהו שהוא הומו, שהוא נמשך לגברים.
בדרך כלל זה סבל אדיר לנשותיהם ולהם. יש יוצאים מן הכלל כמו בכל מקום.
אז בואו ננסה רגע בשלב הזה, מכיוון שאנחנו לא רוצים למשוך את השיחה הזאת לעוד שעתיים, רק לגעת על הרובד החוקי, על הרובד של בעצם בסופו של דבר מה ההנחיה של משרד הבריאות, של חוזר מנכ״ל כלפי מטפלים, מה מותר ומה אסור כאן בישראל.
אוקיי, אז אז עד לא מזמן נעשתה קודם כל באמת עבודה מאוד רצינית, בעיקר אני חושב של הקהילה הדתית הגאה, של מאבק אזרחי ציבורי נגד טיפולי המרה. התפרסמה עמדה של איגוד, נייר עמדה של איגוד הפסיכולוגים בנושא ב-2011, מי שעמד בראש הארגון האמרה הראשון, הצעת נפש, מרצה היום מאסר בשל פגיעות מיניות. שוב, נעשה באמת מאבק ציבורי רחב. יש אתר ישראל, אתר מידע על טיפולי המרה בישראל. יש ארגון למאבק נגד המרה בישראל. אז יש כל מיני מאבקים אזרחיים, ובעיניי חשובים וטובים וראויים, והייתי ועוד איני שותף פעיל אליהם. מה שנעשה בשלוח האחרון, בשלוח לפני האחרון מישהו כתב, בשלוח האחרון אני הגבתי והוא הגיב אליי.
רגע, מה השם העת שלו? שמחה?
שלמה שמחה, אבל זה לא השם שלו, זה איזשהו שם עת של איש טיפול. אז בקיצור, השר ניצן הורוביץ קידם איזשהו חוזר מסמך מנכ״ל של משרד הבריאות, שלמעשה אוסר על כל טיפול שמיועד לשינוי נטייה מינית, גם אם טיפול כזה נערך לבגיר, ושצפויות סנקציות משמעתיות עד כדי שלילת רישיון. וזה משהו שאני יצאתי נגדו, כי למעשה פירוש הדבר זה איסור על טיפולי המרה לבגירים, וזה משהו שמבחינה ליברלית חשוב להתנגד אליו, כי כמו שזכותי לקבל את הנטייה המינית ולחיות מחוץ לארון, זכותו של בן אדם שלא מקבל את הנטייה המינית שלו, כמו שאני עשיתי עד גיל 26, להמשיך לא לקבל אותה, וגם להסתכל לאיש טיפול שיעזור לו באי הקבלה.
האמת היא שיכול להיות גם שאם יאסר על טיפולי המרה באופן מוחלט, עד כדי שלילת רישיון, גם אם הפרקטיקה של טיפולי המרה לא עובדת ולא תעבוד לעולם, נניח שזאת אמת, אתה יודע, כתורה מסיני, עדיין...
לא תעבוד לעולם, אני אומר, נכון, לא, ליום לא, היא לא עובדת.
גם לא יצר שלא תעבוד לעולם, לא כדאי למנוע אותה מהבחינה הזאת,
שיש
איזה מישהו שמעוניין לדבר עם פסיכולוג על הנושא הזה, להעלות את הנושא הזה, ואומרים לפסיכולוג, אל תדבר איתו על זה. תגיד לו רק, הנטייה שלך היא טובה, היא מוצלחת, היא הדבר הכי טוב שיש.
לא, זה גם כאילו...
זאת לא שיחה
כנה. למה החוק נכנס לקליניקה? למה החוק אומר למטופל ומטופל, למה מותר להם ועל מה אסור להם לדבר?
כן, נכון. ולא, אני רק אומר, זה עלול לגרום למצוקה נפשית עוד יותר גדולה, כי גם לאותו אדם שיש לו רצון לדבר על המצוקה שלו, בין אם היא מצוקה אובייקטיבית ובין אם היא סובייקטיבית. הוא לא יכול לדבר כי אוסרים על הפסיכולוג לענות לו על השאלות, אוסרים על הפסיכולוג לדבר את השיחה כנה. ואחד הדברים הכי חשובים בטיפול, זאת הכנות הזאת בין מטפל למטופל, שאפשר באמת בקליניקה להגיד הכל בלי חשש מדברים שיקרו ותוך קבלה די גדולה. והכנות הזאת היא מה שהרבה פעמים מרפא. כלומר, עצם השיחה הכנה הטובה היא משהו שנותן שלווה נפשית.
בוודאי. בזה אני מסכים איתך ו... אני אגיד רק לדוגמה, בשנה שעברה יצא סרט, אפשר לראות אותו גם ביוטיוב, בכאן 11, סרט שנקרא טיפול, שפשוט מלווה שני אנשים שעוברים טיפול המרה. שני אנשים שהם חרדים, אחד חרדי צעיר תוך כדי, למעשה בשלושה שלב של טיפול, גם עוזב את הטיפול, לא סליחה, הוא יוצא מהארון, הוא הופך לחילוני, ובשלב היותר מאוחר באמת כבר עוזב את הטיפול, והוא פעיל באמת בקהילה הגיעה היום. והשני, שוב, גבר חרדי שהיה נשוי, התגרש מאשתו על רקע הנטייה המינית שלו, וכאילו רואים אותו עדיין כחרדי וממשיך בטיפול. אז כל מי ש... אגב, שניהם אפילו העידו בוועדת כנסת על טיפולי המרה שנערכה גם לפני שנה וחצי או שנתיים, משהו כזה, שניהם העידו. וכשמסתכלים באמת על הגבר החרדי, כמו שאמרתי, הגרוש, כל מי שרואה את הסרט, ברור לו שני דברים. א', ברור שהסטרייט הוא כבר לא יהיה. הוא בן המבוגר, הוא כבר בן בערך 50, הוא כבר הרבה זמן בטיפול הזה, אני חושב שכבר הוא גם יודע שסטרייט הוא לא הולך להיות. דבר שני שברור, שהוא לא הולך להפסיק את הטיפול. הוא עד גיל 80 יבוא וידבר על יחסים עם אבא, על יחסים עם אמא, על היחסים שלו עם אשתו לשעבר, על איך הוא מרגיש היום, היום הוא מרגיש קצת יותר משכה, היום הוא מרגיש קצת פחות משכה. ככה הוא רוצה לנהל את חייו. מי אני שאני שימנע ממנו את זה? באמת אני שואל.
כן, ולמה לאסור את המטפלים האלה? כאילו, כל עוד, באמת אין פרקטיקות, שהן פרקטיקות ללא הסכמה, אז מבחינה של זווית של ליברלית קלאסית, אין שום, בוא נגיד, אין שום הצדקה למנוע את זה. אם אנחנו לרגע קטן נגלוש לתחום הטרנסג'נדרי, אז בארצות הברית ובקנדה, יש ממש איסור על מטפלים, על פסיכולוגים, להיות not affirming. זאת אומרת, לא לאשרר את הזהות שילד ביתה. נגיד, בא ילד בן 8 ואומר, נראה לי שאני מרגיש ילד, בסדר, בן? אני מרגיש אישה, אז המטפל אסור לו להגיד, מה גורם לך לחשוב ככה? או ספר לי על זה, איך אתה יודע שאתה לא מרגיש כבן? בוא ספר לי על זהות הבן, מה אתה אוהב לשחק עם בנים? מה אתה אוהב לשחק עם בנות? חלק מהשאלות שאמרתי כרגע, אסור לו לשאול אם הוא רוצה לא לאבד את הרישיון שלו. בארצות הברית, עד כדי כך, נכנסו לתוך חדר הטיפולים, שכל מטפל שהוא, לא מצדיק לגמרי את המחשבה, את התהייה שהילד ביתה, שהוא אומר, אני עכשיו מרגיש כמו אישה, ולא ממליץ לו, ממש באופן אקטיבי, ומשדל אותו לקחת הורמונים, הוא פוגע ברישיון שלו, והוא יכול ממש לאבד רישיון, רק על זה שהוא מעלה שאלות, שהן שאלות בסגנון של, מה גורם לך לחשוב את זה, בוא נחשוב על זה פעם שנייה, אולי יש להציע הסברים חלופים, כמו בלבול בגיל ההתבגרות. גם לי וגם להרבה מאוד חברים שלי, היה בלבול בגיל ההתבגרות שנייה. מה, אני יותר גבר או אישה? כל מיני שאלות, אתה יודע, שאולות. אבל וואלה, once אתה מתבגר, לא רק בגלל הבנה חברתית או דברים כאלה, באמת, יש משהו בזהות האמינית שמתעצב עד סוף גיל ההתבגרות, ולפעמים גם עד גיל 20 ו-25, משהו שם מתעצב, ומטפל שישר יגיד לו, יאללה, הורמונים, בעצם לפי דעתי עושה פשע. מטפל צריך להיות מאוד מאוד כנה וספקן, ולעזור לבן אדם בעצם למצוא הרבה הסברים חלופיים לדברים שהוא בא איתם, למצוקות שהוא בא איתם, ולא ישר להגיד לו, יאללה, הורמונים, בוא, מאה כמש.
אתה יודע, במצד הגאווה התל-אביבי הראשון, ב-98, הכוכבת הגדולה של המצד הייתה כמובן דנה אינטרנשיונל, שבדיוק באותה שנה זכתה לאירוויזיון, והיא הייתה באמת הסמל, באמת הסמל של הליברליזם הישראלי ושל המאבק של הקהילה הגאה, ישראל שלך, זמרת טרנסג'נדרית, והיא זכתה וזה, והיא שרה שם באמת במצד, והיא הייתה באמת הסמל וספינת הדגל. עברו 20 שנה, ודנה התראיינה לסדרה של גל אוחובסקי, שנקראת המהפכה הגאה. ואומרת שם, אני עשיתי שינוי, אני עברתי דרך, כדי לעבור את הדרך הזאת צריך לחכות, אם בילדות מרגישים משהו, בהתבגרות מרגישים משהו, לא צריך מיד, צריך שהמוח יתעצב, לא צריך למהר, צריך לתת לזה זמן.
וזה היא אומרת.
מזל שזאת דנה ושהיא פעילה כל כך מוכרת, אם מי שאחרת אתה אומרת את המירה הזאת, זה הנחשב היום למירה טרנספובית.
עד כדי פיתורים.
אולי, ואני כן עובד עכשיו על איזשהו מאמר ארוך בנושא של טרנסג'נדרים, וכל מיני מגמות של השנים האחרונות, לרגולטוריקה שאתה מדבר עליה, אני באמת לא הגעתי, אני רוצה לבדוק, אבל שוב, באמת נעשה השיח של צורך עניין, כשמדובר בילדים קטינים או במתבגרים, אפשר לדבר אתם רק על אופציות של התערבויות הורמונליות שממש לא, ממש לא נחקרו מספיק, שלא ברור כל מיני תופעות לוואי, וכאילו זה הורמונים, זה משנה את כל חילוף החומרים של הגוף. ושוב, מצד אחד, חשוב מאוד כן להתארס מאוד ברצינות לילדים שמתמודדים עם דיספוריה מגדרית, כי הם סובלים ממצוקה מאוד קשה, אבל
מאוד מאוד קשה. עד גלי התאבדות של אחוזים ניכרים הם בין לפני ניתוח ובין אחרי ניתוח. זאת אולי האוכלוסייה באמת הכי פגיעה, ושסובלת מצוקה נפשית מהגבוהות שיש מכל המגזרים.
בוודאי.
לא,
אבל דווקא בגלל זה צריך להיות שם מאוד בקשב ובזהירות, ולא להגיד אוטומטית הורמונים.
או אוטומטית ניתוח, או אוטומטית דברים בלתי הפיכים, או אוטומטית עקרות, כי הורמונים אחרי בוודאי. כמה שנים גורמים לעקרות פר אקסלנס, שלא ניתן להשיב לאחור. אנשים פשוט לא מכירים את זה.
זה אפילו ביותר ממה ש... זה בעיקר... אנחנו יודעים מעט מאוד על מה שההורמונים האלה עושים לטווח ארוך, בטח לקטינים שמקבלים להם את ההתבגרות ההורמונלית.
והאמת היא, זה מגיע בארצות הברית לעד כדי כך שמורה או יועצת בבית ספר יסודי לא יכולים לתת לילד שסובל עכשיו קצת מכאבי ראש, אתה יודע, אפילו משהו נקודתי, לתת לו אקמול בשביל שקצת יירגע לו כאב ראש, בלי להתקשר להורים ולקבל את ההסכמה שלהם גם לפעמים בכתב, אבל הם יכולים להציע להם הורמונים ולהתחיל טיפול תרופתי של הורמונים בלי בכלל לדבר עם ההורים. וזה ממש משהו
זה, ש... זה, 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 זה גם איזשהו אובדן של סמכות הורית, ובכלל אנחנו הרי יודעים שלמשל, כמו שאמרתי, עבדתי תקופה באמת עם הפוגעים מינית, וגם נכנסתי לכל החקיקה בנושא, אנחנו יודעים עכשיו שקטין לא יכול לתת הסכמה למגע מיני עם בגיר, גם הוא אומר, אני מסכים, אני רוצה, אני מת שהדוד הזה יעשה לזו אישה הזאת, זה אסור מבחינת החוק, כי בפרט השיקול דעת של הקטין, גם ההסכמה היא לא באמת הסכמה, אז למה אנחנו ככה מקלים ראש במשהו באמת בעייתי? שוב, מדובר בחלק מסוים של האקטיביסטים הטרנסים שהם מאוד קולוניים, שגם נוהגים בצנזורה, גם סותמים פיות לחלק מאנשי טיפול מאוד ותיקים בפרים, שנחשבו לידידים באמת הכי גדולים של הקהילה הגאה ושל הקהילה הטרנסית. גם זה חמור מאוד, גם הם קורטים את הענף שעליו כולנו יושבים. וגם בשביל לדבר על זה אני פה.
כן, האמת, הרקע לנושא הזה של כל מה שקורה עם המצוקה הנפשית, והמצוקה הגופנית שחווים נשים שיש להם דיספוריה מגדרית, טרנסג'נדרים, אפשר לדבר באמת שיחה שלמה, ואני חושב ש...
אולי עוד נעשה את זה.
כן, האמת היא, אני חושב שקרה מקרה מאוד מצער, או מקרים מאוד מצערים, או מגמה מאוד מצערת בשנים האחרונות, שבעצם אי אפשר לנהל שיח שלב על הנושא. ולנסות להגיע למדיניות שהיא גם לטובת אותם ילדים מסכנים. שוב, גם השמאל וגם הימין אומר שהם מסכנים. השמאל פשוט אומר, ברגע שתעשו להם ניתוח וברגע שתיתנו להם הורמונים, הם יהיו האנשים שהכי נחגגים בעולם והכי לא מסכנים. לא, לא, לא. לחיות בגוף שאתה מרגיש שהוא לא מתאים לך, זה דבר שמאוד מאמלל אותך. בין אם תעשה ניתוח... ובין אם לא תעשה ניתוח...
מצד שני גם לא עוזר להגיד, בסדר, זה שגם נלדות, תתעלם ויעבור לו.
לא, לא, האנשים האלה, גם לפני הרבה שנים שעוד לא היה פרקטיקה של לתת הורמונים ולעשות ניתוחים, גם אז התאבדו באחוזים מאוד גדולים, ואני לא בא להשוות שנייה מי מתאבד יותר, מי שמנותח או מי שלא מנותח, מי שלוקח הורמונים או מי שלא לוקח הורמונים, אין ספק שמדובר בבעיה קשה, וצריך לדבר עליה... בטמפרטורת החדר ובצורה נעימה, רגועה, מדעית, ואנחנו רואים היום שהרבה מאוד מחקרים לא נעשים. אני רוצה מאוד להמליץ בשלב הזה של ממש לקראת סיום על סרט נהדר, סרט יהודי של מט וולש מהדיילי וייר שנקרא What is a Woman.
What is a Woman? עוד לא ראיתי.
שווה ממש לראות אותו, אני ראיתי אותו השבוע, הוא גרם לי ממש נדודי שינה וכאבי בטן קשים, כי באמת הוא מציג את כל התחום הזה של מה שקורה בארצות הברית, הרבה מאוד מהתרללת שם, כמשהו שגם יגיע לארץ ככל הנראה, אם לא נעצור את זה בזמן, וגם כמשהו שגורם פשוט נזקים לכל כך הרבה ילדים ומבוגרים, ובעיות של הורים וילדיהם, ופשוט אומללות גדולה, שבתחושה שלי אפשר למנוע חלק גדול ממנה, אם פשוט נדבר על הנושאים האלה בצורה אינטליגנטית, נעימה, ונאפשר להרבה מאוד מחקרים לקרות, שכרגע פשוט לא קורים, די בהכוונה מלמעלה. מחקרים כאלה גם לא מקבלים מימון, מחקרים על ניתוחים ניתוחים על דיספוריה מגדרית, ועל הורמונים, וכל עוד אין מחקרים, אז אין ממש בסיס אינטליגנטי לדון לגביו.
אז שני דברים אני רוצה באמת להגיד לקראת סיום. דבר אחד, כן, מחקרי, ברור לנו מבחינה מחקרית, וגם בזה ככה עשיתי בסיסיות שורי בית, שרוב האנשים שעושים את המעבר המגדרי, במעבר מגדרי, התאמה מגדרית, לא משנה כל פעם, גם מנוח משתנה, בגיל מבוגר, מרוצים מזה מאוד, מאושרים עם זה מאוד.
מי שעושה בגיל מבוגר?
בגיל מבוגר. לא מתחרטים על זה, ורמת הרווחה הנפשית שלהם עולה. עכשיו, בתנאי שמדובר בבגירים, ובאנשים שלא סובלים מבעיות פסיכיאטריות נלוות. לרוב האנשים שעושים באמת, זה מתוך שכל דעת בוגר, זה עושה מאוד מאוד טוב. וככל שגם משתכלות השיטות, גם הכירורגיות וגם ההורמונליות, וגם התמיכה הפסיכוסוציאלית מסביב, הם מרגישים יותר טוב. כל זה כמובן לא נוגע לקטינים, לנערים, לילדים שדוחפים להם הורמונים, בלי לעשות להם איזושהי הערכה פסיכוסוציאלית נרחבת, בלי לעשות הבחנה מבדלת, לראות אולי יש בעיה פסיכיאטרית, אולי יש אוטיזם, אולי יש משהו אחר.
דרך אגב, אחד הדברים הבעייתיים שזה פשוט גורם להכרות. זאת אומרת, אתה הופך מישהו שיכול להוליד, למישהו שלא יכול להוליד.
ולעוד הרבה מאוד דברים.
לא, אני אומר, זאת גם בעיה, זאת אומרת...
כן, אגב, אחד הדברים שבאמת קורים כתוצאה מזה, שיש אצבע מאוד קלה על ההדק של ההורמוניה, ושל קידום הניתוחים, זה שעולים הניתוחים של מה שנקרא דטרנזישן, האחוזים של מה שנקרא דטרנזישן, של החרטה על המעבר המגדרי, ומה שנקרא מעבר חוזר. גם על זה אני כותב... במאמר שאני מקווה שסיים לכתוב אותו והוא יתפרסם, ולגבי מה שהזכרת על הסרט, עוד לא ראיתי אותו, אבל קיבלתי איזשהו מושג על מה הסרט, כי יצא גם ספר. אני חושב שאחד הדברים, וזה שוב מראה כמה פעילים מסוימים באמת יורים לעצמם ברגל, כי אחד הדברים שהתרללת הזאת מקלה עליהם, כי מי שמטורלל זה מישהו שהרבה יותר קל להטריל אותו, למישהו שהרבה יותר קל להציג אותו כמגוחך וכעזוי.
כן, הוא גם חומר בידי יוצר. הוא גם חומר ביד היוצר, זאת אומרת, once מישהו באמת בא עם בלבול מאוד עמוק, עם כאב מאוד עמוק, עם משהו פצוע בנפש ובגוף שלו, אז אפשר להכווין אותו לכל כיוון, על ידי יד מכוונת שזה אקטיביסט, שמתפקד בתור מטפל, אפשר מאוד בקלות פשוט להרוס את החיים כפשוטו, ונקווה מאוד שנוכל להתגלח על הזקן של ארצות הברית, כי הזקן הזה מצולק מאוד, והרבה מאוד ילדים חווים שם אומללות גדולה, גם בגלל שמדברים מעל הראש שלהם, ומעל הראש של ההורים שלהם, ואנחנו יודעים שהרבה פעמים ילדים גם מאמינים בסנטה קלאוס, וגם מאמינים בהרבה אמונות ודעות, שהם פשוט רחוקים מלהיות נכונים ואמיתיים, ואנחנו לא נותנים לילד להרוס עצמו את החיים, על סמך אמונות ודעות שקריות, או לא מבוססות, או פשוט לא בוגרות מספיק, ובאמת גיל ההתבגרות, וגם הגיל קצת שלפניו, מלא במחשבות מאוד מוזרות, בין של אנשים שהם הכי בריאים נפשית בעולם, ובין של אנשים שהם נולדו בנפש פצועה, בין אם הם טרנסג'נדרים, שיש להם חוסר התאמה מגדרית, זה מועקה מאוד גדולה, ובין אם הם נולדו עם סכיזופרניה, או בין אם נולדו סתם, כמעט כל מצוקה נפשית אחרת, צריך מאוד לטפל בה בצורה שדבר ראשון לא תזיק, כמו כל רופא.
בוודאי. בוודאי, וגם כן אמירה יותר באמת על האקטיביזם המבוגר, כמו שאמרנו מקודם, שאם מישהו תומך בעלייה להר הבית, זה לא אומר שהוא צריך אוטומטית נגד מצעד גאווה בירושלים, אז מישהו שתומך בזכויות של הטרנסג'נדרים, זה ממש לא אומר שהוא צריך אוטומטית בעד BLM, BDS וכל הדברים האחרים. שדרך אגב, אחד הדברים שבאמת רואים יותר בקבוצות הטרנסג'נדריות, הטרנס-אנרכיסטיות, הרדיקליות, שחלק מה, מה שנקרא ווקיזם, זה שכמובן זה בא, חייב להיות עם, לבוא עם סט אמונות מאוד מאוד ברור, כמובן נגד כיבוש, תמיכה ב-BDS, תמיכה בחרם על ישראל וכדומה.
זה מה שנקרא שימוש הציני שעושים פעילים כלשהם שחלקם משתייכים לקהילה להטבית בנטייה המינית הזאת ובמצוקה הזאת לצורך מטרות פוליטיות שהן בכלל לא קשורות.
בכלל לא קשורות.
אז זה באמת בהזדמנות זו ולסיום אני מאוד מודה לך שבאת ושניהלנו שיחה קנה של כמעט שעתיים על הנושא ואני חושב שהיא גם לימדה אותי הרבה דברים ואני חושב שהיא בוודאי יכולה גם להועיל לחלק גדול מהמאזינים. אז תודה רבה.
תודה רבה שהזמנת אותי, גם שככה התארגנו בהתראה מאוד קצרה. תודה באמת על שיח המכבד והשאלות המאתגרות. אני מאוד מקווה שבאמת זה עזר למאזינים לשמוע שאפשר באמת גם על נושאים הכי קשים לנהל גם שיחה רגועה ומאוזנת ולחדד ולדון בכל הדברים בצורה ראויה. כמו שאמרנו, אין דבר שאסור לדבר עליו.
תודה רבה.
תודה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.